היית זה, כולם?
חביבי. טוב, שם יחוד חושה באופן שכנתה, בכלל אורחים ובכלל שמיכות. שם שם פליסטיין. שם שכנת ברוך הוא תן לנו, אורך השם, השפע, תהליך את תורי דברך בעולם הזה. אנחנו בעניינים של תפילה. התחלנו לדבר על תפילת שחרית, שהיא נקראת... חסד, והפסוק בשיר השירים הוא מקוטרת מור. מקוטרת מור זאת אומרת שהיא קשורה למור שהוא בעצם הראש של כל הבשמים, ולכן המדרגה הראשונה היא בעצם ספירת החסד. כל הבשמים זה ביטוי לגילוי פנימי שחוש הריח מצליח לגלות אותו, ולכן אומרים בגמרא שחוש הריח הוא חוש ששייך לנשמה, שהיא נהנית ממנו יותר מכל דבר אחר. כל הנשמה תהלליה על כל נשימה. עכשיו, מה קורה בתפילת שחרית? בכלל בתפילות, התפילה מעלה את המלכות מנצח הוד יסוד של זעירנטים לחסד גבורה תפארת של זעירנטים. זאת אומרת שיש כאן מדרגה שנקראת שרור, זאת אומרת רצף ומשיכה ואחדות אחת, רק שפשוט המודעות עולה. זה הסוד של נהי שעולים לחגת. נצח עוד יסוד שעולים לחסד גבורה תפארת, פירושו של דבר, שבזמן העמידה המודעות של האדם אמורה להיות יותר גדולה על מה שההוויה משדרת. זאת אומרת שזה מעלה אותנו לממדים יותר גדולים, יותר פנימיים, יותר עמוקים של המציאות, ואנחנו אמורים לראות את הדברים יותר בשלמות, אם אנחנו מקושרים היטב. ולכן צרור המור זה נצח שעולה בצד ימין, כלומר שהנצח עולה לחסד. מה זאת אומרת שהוא עולה לחסד? הוא מעלה את המלכות מנצח וצורר אותה, קושר אותה אל מדרגת החסד של זעירנטין, מצד ימין. וזה נעים, על זה נאמר נעימות בימינך נצח. זאת אומרת שהמלכות עולה דרך המדרגה הזאת, בצד ימין, מעלים אותה. ואחרי זה... ולבונה, זה בעצם הגבורה, הצד השמאלי, שהוא בעצם הגבורה, ההוד שעולה לגבורה, וזה מעלה גם את המלכות לגבורה. ונודע כי הלבונה היא אדומה, למרות שקוראים לה לבונה, היא רומזת על הדינים שבספירת ההוד. מכל אבקת רוחל, אנחנו עכשיו מתחילים איפה שסיימנו בפעם שעברה. מכל אבקת רוחל, דת צדיק וצליק לה בעמודה באמצעיתה. המילה כל, כף למד, מיוחסת ליסוד, שהיא, המילה הזאת כל, כוללת את החמש ספירות, ולכן זה 50, כל, כף למד, וזה עמוד האמצעי שנקרא יסוד, זהו היסוד שהוא צדיק. עכשיו, למה הוא נקרא רוחל, ונקרא היסוד בסוגריים רוחל, לפי שהוא חוזר ומקשר כל הספירות, כאין רוחל המקשר כמה מיני בשמים. זאת אומרת שהיסוד, התכונה הפנימית שלו, היסודית שלו, היא בעצם הקשר. ולכן הניקוד הוא שורוק, מלשון קשרים. קוראים לזה קטורת, שין וטט אותיות מתחלפות. זאת אומרת שהיסוד הוא גורם לקשר בין כל המדרגות. כי מכיוון שאין לו מעצמו גם הוא כוח, אז הוא בעצם משתמש ומתעורר מההתעוררות של כל הכוחות כולם. אז יש לו איזה מין תפקוד כזה כללי, לכן הוא נקרא קול, שעתיד לתת למלכות שנקראת ה, אחרונה. אז כשהקול נותן לה, זה הופך להיות קלה. והבוסם, כן, יש לו בסמים, כי הבוסם מתגבר באדם ככל שהוא הופך להיות אדם שלם. הסירחון זה בגלל הפרדת הכוחות. כלומר, כשהנשמה אחת ושלום יוצאת מהגוף, מתגבר הסירחון. את אדם מסריח זה אדם שהנשמה שלו לא נמצאת בגוף. ככל שהנשמה נמצאת יותר בתוך הגוף, יש יותר בוסם. בשביל זה עושים גם פדיון נפש. הפדיון נפש עוזר לנשמה להיכנס לתוך הגוף של האדם, להיות אחד, הוא ונשמתו. וזה בעצם בסמים. כלומר, הריח הוא תוצאה של שלמות. והסירחון הוא תוצאה של פירוט, של פירוק המדרגות. לכן חז ושלום הסירחון של המוות הוא סירחון גדול מאוד, כי זה הפרדת כל הכוחות. אז היסוד, הפונקציה שלו זה לקשר את כל הבשמים ביחד. שצריך להעלות את המלכות מהיסוד אל התפארת, כפי שעשינו בצד ימין שהנצח עלה לחסד, ובצד שמאל שההוד עלה לגבורה, ויחד עם זה העלה את המלכות. עכשיו היסוד שנקרא קול מעלה את המלכות למדרגה של תפארת בדרך העמוד האמצעי, דרך הקו האמצעי שהוא קו האיזון שכולל ימין ושמאל. כלומר, קו אמצעי זה לא רק קו אחד, זה ימין ושמאל ביחד. גם אם לא היינו אומרים לפני כן שנצח עולה לחסד ושהוד עולה לדבורה, אם אני אומר שיסוד עולה לתפארת, זאת אומרת שכל הדברים עלו. אי אפשר לגשת לקו האמצעי אם לא נגעתי בקווים הקיצוניים של הקצוות. אז לפעמים מקצרים בדיבור ואומרים שהיסוד עולה לתפארת, אתם צריכים להבין שהכל עלה. ואם לא, סלקה השכינתה בצלותה. ואם לא עלתה שכינה בתפילתו מנהי לחגה, מהחלק התחתון, מהרגליים בעצם אל החזה, זה מה שרוצה התפילה. התפילה מעלה את המלכות, כן, את השכינה, ממדרגה תחתונה למדרגה עליונה. עכשיו, לכאורה זה דבר גרוע, לא? הרי השכינה זה דבר שאמור להיות למטה. אם זה מעלה אותה, זה כאילו שזה מסלק את השכינה לקומות עליונות, ואנחנו לא רוצים את זה. אז מה זה אומר? זה לא אומר שהיא עולה חד ושלום או שמתנפקת, זה אומר שהיא פשוט
נשארת.
לא. היא רואה, היא בחוויה של מדרגות יותר עליונות במקומה. זאת אומרת שהיא במדרגה של ראייה יותר עמוקה של המציאות. זאת אומרת שהיא נמצאת במקומה, אבל במקום להביא רק את הרגליים של הקומה העליונה, היא מביאה גם את הרגש של הקומה העליונה. במילים אחרות, אדם שנמצא כאן ומתפלל, תפילה זה במלכות, אם הוא מתפלל רק עם החלק התחתון שלו, זאת אומרת הוא זז, זה החלק הגופני, זה לא מספיק, הוא צריך להכניס רגש, והוא צריך להכניס מוחים. כל זה בתוך התפילה שלו, זה נקרא שהיא בעצם משלבת מדרגות יותר פנימיות של הנפש. שתהיה תפילתו קורבנה לקושה בריחו. ולכן אז הוא הופך להיות, התפילה שלו הופכת להיות קורבן. זאת אומרת, מתקרבת ומקרבת אליה ומורידה יותר ויותר מדרגות עליונות. לא לשכוח שהתפילה היא ממעלה למטה. נכון? אנחנו פשוט נפתחים בסיעת הדשמיה לגילוי כל התכנים שיש בעולמות העליונים שעכשיו ברגע של התפילה עוברים דרך האדם המתפלל. היינו שאלתה השכינה ונתקרבה בסוד ייחוד זון. אז בעצם העלייה הזאת מקשרת את המלכות עם המדרגה של הזכר, כל זה נקרא זכר. זאת אומרת שהיא עולה בתוך הזכר. שוב פעם אני חוזר, היא מגלה במקומה מדרגות שהזכר נותן לה, זה נקרא שהיא עולה. זאת אומרת שהיא מתבשמת מהבשמים של הזכר. עכשיו, הזכר לא בא לבד, מביא איתו מדרגות מלמעלה. אז היא בעצם מקבלת מהמדרגות העליונות, והכל הופך להיות חטיבה אחת. אז הכלב כאן אחיד למאכל קורבנה, דילה, הרי כלב שהוא עשה מחמן, יורד לאכול את הקורבן שלו. רוצה לומר ליהנות מתפילתו. למה? יש כאן כוחות חיצוניים שבאים וניזונים מהתפילה של אותו אדם. אבל מה קרה?
גם במה שמצליח?
לא, שהוא רק ברמה הנמוכה.
אנחנו עכשיו לומדים. ויילה, אוי לו, לאדם הזה, טוב לו דלא יתברא בעלמא, טוב לו שלא היה נברא בעולם. ולא יגרום אחיזת החיצונים בשכינה הקדושה. כלומר, חז ושלום, כשנותנים כוח, אחיזה של חיצוניות, של דברים שהם לא צריכים להיכנס, מכניסים אותם חז ושלום למדרגה של הקדושה, זה חמור. אז הביטוי כאן של רבי שמעון בר יוחאי, של הזוהר הקדוש, זה דברים חמורים ביותר. זאת אומרת שאסור לתת כניסה לדברים זרים לקודש. מה נאמר על אדם כזה חז ושלום? ועלי איתמר ועליו נאמר גם בלא דעת נפש לא טוב. זאת אומרת שבגלל שאין לו דעת, כי כשאין לו דעת לכוון לתקן את השכינה בסוד הייחוד הנקרא דעת, כלומר הוא לא מבין שהוא צריך להביא אחדות אחת שלמה ולא לתת למדרגות חיצוניות וזרות לחדור אל תחום הקודש, אז תפילתו הנקראת נפש, כי הרי אמרנו שהתפילה היא במלכות, ומלכות זה בערכים קומה של נפש, הרי זו קומת הרוח. אז הנפש, התפילה שלו, ואשפוך את נפשי, אז חז ושלום תפילה כזאת אינה מקובלת. שוב פעם, למה היא לא מקובלת? כי בעצם הוא משאיר את הרובד במדרגות הנמוכות, הוא לא חודר פנימה אל המדרגות העליונות כדי לעשות את הכל ולראות את הכל כחטיבה אחת. אז ברגע שיש רק מדרגות תחתונות, יש כוח לכלב חז ושלום, כלב בגמטריה 52, זה כמו המלכות אבל של הצד של הקליפה, חז ושלום, זה שם בן של הקליפה, לאכול חז ושלום.
שזה בעצם אומר שרוב בני האדם שלא יודעים לחבר את המדרגות ונשארים רק ברמה של נפש, זה המצב.
כן.
אז למה עדיף להתפלל כשלא יודעים זאת אומרת, גם כמצוות אנשים מלומד, אה?
זה שהיום אנחנו במדרגה שאם לא היינו עושים את זה, אז אף אחד כבר לא היה מתפלל.
אז מה?
אז נכון.
אז מה זה עוזר שאנחנו כן מתפללים ואנחנו נותנים את כל התפילות שלנו לכלב, ולצד השני, עדיף שלא היינו עושים את זה בכלל אולי.
מעיקר הדין, הגמרא אומרת שאדם שלא קרוב לנבואה, אסור לו להתפלל. אבל בגלל שאנחנו בעולם שנפלנו ממדרגות, אנחנו צריכים לעבור דרך החינוך לתפילה לאט לאט ולהיכנס למדרגה הזאת, ללמוד תוך כדי. לא להפסיק, אלא מה זה מה שאנחנו מכנים משכן אהרון. יש שני מקדשים, מקדש של משה רבנו ומקדש של אהרון, הכהן. שני המקדשים יופיעו בפרשיות תרומה ותצווה. אם תשימו לב בפרשת תרומה, הציווי על המשכן הוא ציווי מינימלי, אין הרבה דברים שם. כאילו המשכן זה חדרים, שני חדרים, ולא מדברים לא הבגדים של כהונה, לא על יזבח הקטורת, לא על הכיור. למה? כי כל הדברים שעכשיו אמרתי זה דברים, זה כלים שבאים לחפר על חטאים. אבל במקדש של משה רבנו זה כאילו אין חטאים. משה רבנו לא רואה אדם חוטא. כלומר, משה רבנו זה האדם האידיאלי. הוא מסתכל על המציאות כמציאות אידיאלית. ופרשת תצווה פתאום יבואו מלא פרטים שלא היו בפרשת תרומה. זה גם כן ציווי על המשכן, כאילו אתה מדבר על אותו משכן. ופתאום יש בגדי כהונה, ויש כל מיני דברים, והכיור, והכתורת, והמזבח. למה? כי אהרון, הוא בעצם אומר, משה רבנו אתה אדם אידיאלי, אבל יש בעולם הזה מציאות יותר תחתונה. של אנשים שנופלים, שחוטאים. אז מה נעשה איתם? אז מה, אין להם שום דבר עד שהם לא יגיעו לרמה של משה? אז אומר, לא. צריך להתחיל ברמה של אהרון, אבל כל הזמן להסתכל על הרמה של משה. לכן המקדש הזה הוא חייב להיות, למרות שאנחנו ממש רחוקים כביכול ממנו של משה, זה המודל שלנו. אם אתה תוריד את המודל הזה, אז אתה אף פעם לא תעלה. זאת אומרת שאנחנו בעצם אפשרנו, זה מה שעשו חז"ל, אני חוזר לעניין שלנו, למרות המצב הירוד של העולם, הם מאפשרים לאנשים הפשוטים לגעת במדרגה הזאת שנקראת נבואה, שהיא תפילה, כדי לא לאבד את הקשר עם האידיאלים הגדולים. אז גם מתוך שלא לשמע, יום אחד בעזרת השם, דרך איזה לימוד או כוונה אחת פשוטה, פתאום התפילה שלו תשתנה. לכן צריך להתרגל להמשיך להתפלל, ביודענו שאנחנו במצב כזה של חולשה, אבל לא לשכוח את מקדש משה. זאת אומרת, את המדרגה העליונה האידיאלית, ואז להתקשר אליה. אבל אנחנו מחויבים ללמוד מה באמת קורה, ולא לזלזל בדבר הזה.
אז למה חיה כמובן
הכלב, הוא המדרגה שבעצם מושכת. מדרגה שמושכת לעצמה. באיזשהו מקום אחר כך יגיד הזוהר שהוא צועק הב, הב. זאת אומרת, תן, תן. הכלב הוא כל הזמן תביא לי, הווה לי, הווה לי. זה נקרא תן ותן. אז בגלל שהכלב הוא כל כולו כמו איזה מין שואב, הוא כל הזמן רוצה שתיתן לו, אז זה דומה למלכות, אבל בצד השני חז ושלום. כלומר, אם אתה לא נותן למלכות של הקדושה את המקום האמיתי שלה, תבוא מלכות אחרת שנקראת כלב, ותיקח את כל הכוח שהיה אמור להגיע אליה. אז זאת אומרת שזה דבר מסוכן מאוד, כי הדברים לא הולכים לאיבוד. אם הם לא נכנסים למלכות בקדושה, הם נלקחים חז ושלום למלכות בסתרה אחרא. ואחרי זה צריך ללכת להביא אותן, למשוך אותן משם. אז הכלב בעולמנו מבטא את הדבר הזה יותר ויותר מכל הדברים האחרים, כי הכלב נקרא שהוא חוזר על קיאו, שהוא מקיא. הוא חוזר והולך ללקק את הקי של עצמו. אז זה בעצם אדם שחוטא, וכל הזמן חוזר לאותו מקום. כלומר, אנחנו יש לנו חטא או שניים בחיים. רק חטא אחד או שני חטאים. תמיד חוזרים על אותו חטא. זה כמו כלב שחוזר על קיום, חד ושלום. אז צריך להיזהר מהדבר הזה. כן.
איזה צורה מופיע מלכות היא בגושה?
אריה. בגלל שזה כל מיני נקודות שאתה אמור לראות מהן את השלם ולא את האבקה. כלומר, או שאתה מסתכל על המציאות כאבקה, שהרוח מפזרת ואתה לא רואה את הייחוד שבה, את האחידות שבה, כמו אבקה, או שאתה מבין שהאבקה הזאת, כן, היא בעצם המדרגה שנותנת לך בעצם אחדות. עכשיו, כדי שתיתן לך אחדות, אתה צריך לחבר אותה, כי זה אבקה, זה עוד ברית, קודש,
קודש.
זה אבק, והה האחרונה. כן? זאת אומרת שאתה צריך להבין שכל האבק הזה, אם אתה מחבר אותו למלכות, כן, אז זה הופך להיות בעצם מדרגה אחדותית, זה כבר לא איזה מין, כן, אבקה שמתפזרת ברוח.
למה אתה
זמין את הדרגה?
תתחרק ו...
תאפר.
תאפר.
רגלם ואין צדיקים. הרב קופ
אומר על גלעת רות.
נכון. בגלל ששמה, במגילת רות, מגלים את המלכות. ולכן ברגע שמגלים את המלכות, אז זה כמו אבקת רוחל, זה בעצם חיבור עם יסודות המשיחיות. רות, יסוד המשיח. רות עבור. וחד צל כשכינתה בצלוטת, וכשעולה השכינה בתפילתו מעולמות, בריאה, יצירה ועשייה, בקורבנות, בפסוקת הזמרה, בתפילת היוצר, עם הבירורים של עולמות, בריאה, יצירה ועשייה. זאת אומרת שהיא עולה ומבררת, כלומר, היא נקטה כל מיני דברים, היא הייתה הרי המלכות, עליה נאמר, רגליה יורדות מוות. נכון? כי כל זה עולם האצילות, אבל המלכות יש לה רגליים שנוטות לרדת גם למטה, מחוץ לעולמות. של הצילות, זאת אומרת לבריאה, ליצירה ולעשייה, נכון? עכשיו, בשביל מה היא יורדת לשם? כל השבוע היא יורדת, כי שם יש כל מיני נקודות שנפלו. כשאדם חוטא, אז הוא מאבד ניצוצות של עצמו. המלכות הולכת ואוספת את כולם. בערב שבת היא מחזירה את הכל ומכניסה את הכל לתחום הקודש, בעולם האצילות. כלומר, שבת זה אצילות, אין כבר שום דבר בחוץ. אז עכשיו, כדי להחזיר את כל הנקודות האלה שהתפזרו, כן, זה מה שהיא עושה, אז כל תפילה אנחנו מכוונים ללכת ללקט את הפיזורים שלנו, של כל מה שהלך ממני, בגלל החטאים שלי. איבדתי את האחדות, את הכוחות שלי, הרבה כוחות הלכו ימינה ושמאל, אחת ושלום.
הניקוד של
הפידורים
זה
מהמלכות
של הכלב?
היא לוקחת אותם, כן. אז צריך להחזיר אותם, להוציא אותם מהבטן של הקליפות, כדי להחזיר אותם לקודש. אז מה קורה? כמה חייבה אנו מרכבתה, אז כמה חיות של המרכבה שבעולם היצירה, וגלגלי דקורסאיה וגלגלי הכיסא שבעולם הבריאה, כלומר כל מיני מדרגות שנמצאים ביצירה ובבריאה, כולהו התערו לגבה, כולם מתעוררים, התעוררו אליה בשעת עלייתה. זאת אומרת, הם באים לעזור לה. בניגונה בחדווה, בניגון ובשמחה, כי כל עלייה היא על ידי ניגונים בשמחה. זאת אומרת שהעצם זה שהם יוצאים מהגלות, כן, אז הם שמחים. עכשיו הם עושים עלייה, זה נקרא עלייה. כן? אז יש שמחה במהלך הזה, בתהליך הזה. וכול הוא וכל חיות הקודש, דתפי הוא פתיחן לקבלה לה, כנפיהן פתוחות לקבל את השכינה. זאת אומרת שיש כאן חגיגה גדולה של ליקוטים של כל הניצוצות האלה. זה נקרא ירושה. מהבטן, כן, הקב"ה הוא מוריש את זה. בטנו ירישנו אל. והוקמו, והרי ביארו שעל זה נאמר ופניהם וכנפיהם פרודות מלמעלה, לקבל את השכינה כשהיא עולה מלמעלה. אז יש מלמטה. יש פתיחה של כנפיים, פריסת כנפיים, כל מיני ביטויים של כאילו מקבלים בחזרה את הניסוצות האלה, כאילו שמקבלים את פני העולים אנשים בזה תעופה. אז כולם באים ומחבקים אותה. זה מה שקורה שם.
זה הכבלה.
וחד צלקה, וכשהשכינה עולה עם הבירורים בבריאה, יצירה ועשייה, צלקה כיונה, היא עולה כמו יונה שהיא צנועה במעשה. למה היא עולה בצניעות? כי קודם כל זה לא פשוט, כן, היית בחוץ, היית זרוק, היית אצל הכלבים, עזי נפש. כן, אתה לא יכול לבוא בגאווה, אתה סך הכל עכשיו יוצא מהבוס, כן, מהזבל, מהחיצונים. כשאתה עולה, אתה עולה בצניעות, כן? זה שהם עושים לך חגיגות, זה בסדר, אבל אתה מרגיש בפנים, כן, שמשהו קורה, יש מין הרגשה פנימית שבכל זאת אני יוצא מכלא גדול. רוצה לומר שהיא עולה בחשאי. אז עדיף לה לעלות בצניעות, כן? כבר מאפשרים לה לעלות, שזה דבר לא פשוט. אז שתעזה את זה בחשאי. וכד נחתת, וכשהיא יורדת מעולם האצילות אחר הייחוד מלאה בשפע, להשפיע לעולמות בי. עכשיו כשהיא עולה, היא נכנסת לאצילות. עכשיו יש זיווגים פה. נגיד כמו בשבת. אז בשבת יש מלא מלא זיווגים. אחרי זה, מוצאי שבת, היא עוד פעם חוזרת למטה. למה? כי יש עוד אנשים להביא, עוד כוחות להביא, עוד ניסוצות שלא הספיק השבוע שעבר. אז ברגע שהיא מלאה בשפע מהשבת, או מהחיבורים שהיו למעלה באצילות, אז היא חוזרת למטה. לאן היא חוזרת? להשפיע, שוב פעם. כלומר, אומרים לה, את עוד פעם צריכה ללכת לחוץ לארץ להביא אנשים. נחתת כנשרה, אז היא יורדת כמו נשר. ומפרש דבריו, דהי מטרוניתה, שאז המלכה שהיא השכינה דומה לנשר. אז הירידה שלה היא כמו נשר. כן. הנשר הוא קו אמצעי. דלה דחילת מכל אופים ועלמה, והוא לא פחד משום דבר. זה לא פשוט איך אתה נוסע לחול, איך אתה יוצא מהצילות כדי למצוא לחיצונים.
זה
מסתדר לי
ולא
מסתדר לי,
כי
נשאר
זה לא
חיה
של צדה.
מה? לא מדבר על
צדה. או באיזשהו מקום הוא יוצא
לעשוד. זה לא צדה.
זה מסתדר לי כי הוא הולך על...
זה לא צדה במובן של הריגה. זה אספה. הוא לוקח את הילדים שלו על הכנפיים. כי כשאתה אומר לעשוד, זה לעשוד זה כאילו מדרגה מילית.
לא, כי זה שאני
נעים,
זה לא זאת הייתה
הכוונה
שלי, זה יכול לתפוס גם לסוד רעיון,
נכון, אז לכן הוא כן עושה את זה, הנשק. הוא לוקח את הילדים שלו, כן, ושם אותם על הכנפיים. זאת אומרת שהוא שם את הילדים על הכנפיים שלו, והעצה אתכם על כנפי נשרים. ככה נאמר על העלייה. לכן, מה יש לנשר, מה הספציפיות של החיה הזאת? דלה דחילה, היא לא פוחדת, הוא לא פוחד. מכל אופין לעלמה, משום אוף, משום סיפור אחרת. שאינו מפחד מכל אופות שבעולם. זאת אומרת, הנשר יש לו איזה מין ודאות וכוח ועוצמה, כן, וחוסן, ששומר אותו מפחד מהחיצונים. ועוד לוחם כנגדם להציל את בנם. אין לו פחד להילחם, אם וכאשר זה מופיע, כדי להציל את הבנים שלו. ונחת בכמה מזונים, לבנה, ועוד, השכינה היא כנשר שהוא יורד בכמה מזונות לזון את בניו. זאת אומרת, הוא לא משאיר אותם לבד שם בחוץ, הוא חייב לתת להם מזון. זאת אומרת, מה המזון שהוא יכול לתת להם? מזון שהוא קיבל מאיפה? מהחיבור בין נקבה לזכר בעולם האצילות. כלומר, הוא יוצא ממקום ששם יש בית חרושת לזונה פנימית. בחוץ זה חושך. אם אתה לא יוצא מדי פעם כדי ללכת לעשות את העבודה הזאת, אז זה כאילו שאתה בעצם זורק את הילדים האלה לכלבים. לא אכפת לך מהם. עכשיו, תגיד שיסתדרו לבד. בסדר, אבל הם צריכים להסתדר לבד על ידי זה שהם מוארים ממשהו. אם לא, הם כבר במצב של תינוקות שנשבו. והנשר הוא רחמן. לכן אמרתי לכם שהוא בקו אמצעי, כי הרחם זה קו אמצעי, זה אמצע. כי הוא רחמני על בניו. הדאו בכתיב, זה שכתוב, כנשר יעיר קינו. מה אומר רש"י? כנשר המעורר את בניו ברחמים, כדי שיהיה בהם כוח לקבל אותו בכלל. כלומר, רק לשמוע אותך בכלל, זה כבר קשה. כמו שנאמר במצרים, כן? ולא שמעו אל משה. מקוצר רוח, כי אין להם את המדרגה שנקראת רוח. כי אין להם תפארת. לכן על גוזליו ירחף, ואינו מחביד עצמו עליהם. הוא מרחף, הוא לא חונק אותם. הוא לא יושב עליהם. תתארו לעצמכם נשר שיושב על הגוזלים שלו. הוא מרסק אותם. אז הוא מרחף עליהם. על גוזליו ירחף. לא יכבד. כלומר, הוא לא חופר. הוא יודע לתת ולהיות קל, קל כנשר. הוא מפרש מן גוזליו, מי הם גוזליו של השכינה, כן? אמר אילן עינו ישראל, אלו הם בני ישראל. זה הגוזלים של השכינה, כן? הגוזלים עזבו את הקן. ואינון גוזלילה מצפצפים לה בכמה צפצופים דצלותה. עכשיו, כל הגוזלים האלה, אם תמצא קן כזה של נשר, אתה תראה את כל הגוזלים הקטנים כל הזמן מצפצפים. מה זה הצפצופים האלה? זה התפילות של עם ישראל, שהם כגוזלות המצפצפים לה בכמה צפצופים של תפילות. רוצה לומר שעל ידי התפילות מעלים אותה בצוד מים נוקבים. מה זאת אומרת מעלים אותה? הרי כשהאימא, כשהנשר כאן לצורך העניין, שומע את הגוזלים מספספים, מה קורה לו לנשר? הוא מתמלא ברחמים, הוא אומר אני צריך לדאוג להם, הם עכשיו בוכים, הם עכשיו רעבים, הם עכשיו צמאים, אין להם עכשיו לאכול, הם לא מסוגלים להסתדר לבד. אז ברגע שהתפילות עולות, המלכות גם היא, כן, עולה, אומרת לקדוש ברוך הוא, תסתכל, הילדים שלך מתפללים, מסכנים, הם לא יודעים כלום בינתיים. הוא מתפלל בלי כוונה, הוא מתפלל בלי זה, אבל הם מתפללים, הם מנסים, הם משתדלים, הם תינוקות. אז זה מעורר את הרחמים למעלה, ונחתת לגבי, ואחר כך היא יורדת עליהם, כי ישראל ממשיכים אותה, למטה, שתשפיע להם כל טוב. זאת אומרת שבעצם היא עולה, כשהם בוכים וצועקים ומצפצפים, מתפללים, העלייה שלה זה כדי לקבל עוד יותר כוחות כדי לרדת חזרה ולתת להם כל טוב.
זה לא קצת מנוגד למה שאמרנו מקודם, כאילו מהפן הזה שאומרים אוי לו שהוא לא מכוון.
נכון, אוי לו להישאר במצב כזה. זאת אומרת, אתה צריך לדעת את האידיאל, אסור להישאר במצב כזה, זאת אומרת, אם אתה במצב כזה היום...
זאת אומרת שפה מדברים על שני מצבים שפה המצב
הוא... זה מקביל.
ישראל הוא לא מספיק גבוה, נכון. הוא לא מספיק מודע
נכון.
לזה, ואז זה המלכות שעושה את העבודה
נכון. במקום,
שכששם ישראל זה מספיק גבוה, אבל הוא לא עושה את העבודה נכון. מספיק בצורה מספיק טובה.
עכשיו, אוי לו, אל תיקחו את האוי לו כאילו איזה כללה.
לא, האוי לו הזה הוא... איש, הוא...
זה כאילו הזוהר אומר מסכן, חבל.
כן, אבל פה אנחנו מדברים על הכלליות, שזה המלכות שמיוחס לעם, כששם מדובר על היחיד מיוחס למלכות, נכון?
נכון, נכון. כשיש לכם שם אקיה, זה יוד כבב כה, המדרגות שמקשרות, שהן יסודיות, כן, זה א', יוד ובב. זה נקרא אוי. אוי לו, זאת אומרת שחסרות לו המדרגות של הקשרים שמחברות בעצם את העולמות. בסדר? זאת אומרת שבשם אקיה, א' והיוד בעצם, בשם הוויה, והוו, שזה וו החיבור, אז יש לך בעצם שלוש אותיות שצריך לתת לו. אוי, לא, תחזיר לו את האוי. כי אם אין לו את האוי, אז הוא חז ושלום כמו היה, הוא נמצא בעבר, אין לו בניין, וההה וההה לא יכולות להתחבר. זאת מפריד בין העולמות. זה לא שחז ושלום הזוהר מקלל את האדם. הוא אומר, חבל על המצב שלך, חבל על מה שאתה עושה, אתה לא מחבר בין העולמות, אתה בעצמך כאילו הוא נמצא בכלא. אני רק מתאר לך מצב, לא בריא.
האם היידיש תמיד אומרת אוי זה?
כן, זה תודות של פנימיות, כן? לכן, לכל חד נחתה למזונה כיתקה יאות לה. לכל אחד היא מורידה לו מזון כראוי לו כפי בקשתו. זאת אומרת, יש לנו עכשיו פן מאוד מעניין, שהמזון שהנשר מוריד, זה לא מזון לכולם מחלק, הוא מחלק לפי הבקשה שלך. זאת אומרת, לפי איפה שאתה נמצא, איפה שהכלים שלך, איפה שהרצונות, השאיפות, התשוקות. זאת אומרת, פתחת את הפה, ביקשת משהו, עשית כלי. ברגע שבנית כלי על ידי הדיבור שלך, על ידי הרצון שלך, על ידי השאיפה שלך, התנופה הפנימית שלך, התנועה הפנימית שלך, כל זה מאפשר לך בעצם לקלוט מזון ברמה אחרת מהחבר, מהחברה. כי אתה נמצא במקום אחר, בקומה אחרת, של שאיפות אחרות. אז הכל לפי בקשתו. למה נחת מזונה דאורייתא? יש למי שיורד לו מזון של תורה. כלומר, מה הבקשות שלו בחיים? תורה, אז יש לו בקשות של תורה, הוא רוצה תורה. דהיינו חוכמה והבנה להבנת התורה הקדושה. כלומר, הוא רוצה להפנים יותר ולהביא יותר לעולם הזה מדרגות עליונות של מוחים, של תורה קדושה. אז בשבילו מה הוא יקבל? הוא יקבל את זה, מה שהוא מבקש. דאי מזונה דנשמתה, כי התורה היא מזון לנשמה, אז הוא לא רק מרגיש את החוסר מזון ואת הרעב החיצוני של הבטן, הוא מרגיש גם את הרעב של הנשמה. אז יש אנשים כאלה, יש דמויות כאלה, אבל יש דמויות אחרות. למה ננחת מזונה בגופה? ויש למי שיורד לו מזון של הגוף. דהיינו שפע גשמי, תלוי באיזה מצב, יכול להיות שהוא גם משתנך כל רגע את המצב הזה. לפעמים אתה מבקש מזון גשמי, ולפעמים מזון רוחני, ולפעמים שניהם, ולפעמים שום דבר. כן, כי אם אתה כבר התעייפת מלבקש, זה עוד מצב של הנפש, חז ושלום של דיכאון. אז צריך לדעת כל הזמן להיות בבקשה. לכן צריך כל הזמן לבקש מהקדוש ברוך הוא, אף פעם לא להפסיק. לכל חד כפום ראותה. אז לכל אחד יורד לפי בקשתו ולפי רצונו. כמו שכתוב, הוא מצביע לכל חי רצון, לפי רצונו. זה הרצון. זאת אומרת שאם אתה לא רוצה, לא תקבל. עכשיו, מה זה אני רוצה? זה לא בגלל שאני אומר אני רוצה, שבאמת אני רוצה. זה רק הוא יכול למדוד, ואתה בפנימיותך, אם אתה כנה, אם אתה אמיתי, אתה יכול לדעת באמת אם אתה רוצה או לא רוצה. זאת אומרת, זה לא רק פועל יוצא של בקשה, ואמרת אני רוצה. לא. אתה בפנימיות של הדברים אתה באמת, כן, כשאומרים למישהו שמקים אותו, עד שאומר, רוצה אני. מה זה רוצה אני? זה לא אני רוצה. אני רוצה את אני. אני זה המלכות. אני רוצה להגיע למדרגה הזאת של אני, של האמיתיות, של הפנימיות. כלומר, עד שאני מגיע להכרה של מי אני ופנים, והמי הזה מה הוא רוצה. כלומר, זה דוחף אותנו לבקשות אמיתיות של הנפש, ואי אפשר לשקר בזה. כל אחד יודע בדיוק מה הוא רוצה בפנים. לאן הוא נמשך בפנים. וכמובן שהקדוש ברוך הוא יודע את זה, הרבה יותר טוב מאיתנו. דבר אחר, פירוש אחר על מה שכתוב, אם תשכבון, כן, אתם זוכרים בין המשפטיים, אם תשכבון בין שפטיים, כן, והוא אומר, אל תקרא שפטיים, אלא בחיריק, אם, במקום אם תשכבון, אם תשכבון, אתם זוכרים? פה, אם תשכבון, גם כאן דורש את הפסוק אם בחיריק, כמו אם בצרף, ואומר, דה אימה אילאה, אם תשכבון. מה זה אם? אימא, אימא העליונה. מי זאת האימא העליונה? הבינה. דה אימה אילאה, זו אימא עליונה. כן, אילאה, שהיא הבינה. דהי היא תלותה דשבת. הנה, ברוך שכיוונו לדעת גדולים. זאת אומרת שזה בעצם התפילות של שבת, שזה המדרגה העליונה, שזה מה שאתה צריך לשאוף אליו. כלומר, תפילה ברמה גבוהה מאוד. שם בבינה, בינה זה מדרגה של איזה חלק באדם? נשמה. נכון אמרנו שזה נפש, זה רוח, אז למעלה זה נשמה, זה בינה. עכשיו, מה קורה במדרגה הזאת? זה מדרגה שכל הזמן בתפילה, אתם זוכרים? היא אף פעם לא מפסיקה, הנשמה היא לא פעם מתפללת, פעם מפסיקה, אין דבר כזה. לכן היא בתפילה מתמדת. אז אם אתה עולה למדרגה כזאת, מה זה אומר? שאתה בקשר מתמיד עם הבורא. אהבת הבורא אצלך היא מדרגה, אהבת השם אצלך היא במדרגה שאתה כבר לא יכול לעשות שום דבר. כל החיים שלך זה רק אהבה ותשוקה כזאת להיות עוד יותר מחובר ועוד יותר מחובר. יש לך אהבת השם בצורה כזאת שאתה בוכה. כן, כשאתה נפגש עם הערכים האלה. אז זה נקרא מדרגה של שבת. כלומר, אפשר לקרוא לך שבת, גם אם זה יום חמישי. בסדר? ככה. כלומר, שהחיצוניות שלו תיפגש עם מה שקורה בפנימיות. בסדר? אז אנחנו בעצם באים מהמים העליונים. יש אפילו במדע אומרים שגם האדם יצא מהמים. כלומר, בני האדם יצאו מהמים באבולוציה. כן, כך אומר המדע. לפני כמה מיליונים וחמישים, שישים מיליונים של שנים, אני יודע מה. כן? נשאר לנו רק זיכרון של הדבר הזה, הדמעות שהן מלוכות. שזה בעצם יצאנו מהמים. אז זה נקרא דהי תלותה דשבת, זה התפילה של שבת, שהיא סוד תפילות של שבת, כי כל עליית זון בשבת, איפה זה נמצא? באבא ואמא. זה כבר לא במדרגות של נשאר למטה. כלומר, זון, הזכר והנקבה עולים לאבא ולאמא, זאת אומרת שהם בעצמם כאילו הפכו להיות אבא ואמא. וצריכים סיפבן לקבל לה בערב שבת, וצריכים על ידי התפילות שבצפתיים לקבל אותם, אותה סליחה, בכניסת שבת. זאת אומרת,
למעשה שאנחנו עוברים היום יום ראשון בשבת, זה מה העניין הזה?
בשבת.
או שהתפילה שלנו,
כן, לא, זה עוד מדרגה אחרת, זאת אומרת שאתה צריך לדעת שבעצם אין משהו אחר. חוץ משבת. אז למה אתה לא רואה את זה? פשוט כי אתה עכשיו בזרועות, תדמיין לעצמך ששבת זו שמש, ויש לך בעצם זרוע שנקרא יום אחד, עוד זו היום שני, יום שלישי, יום רביעי, בשבת. כלומר, כולם שלה. אבל אם אתה הולך לאיבוד פה, ואתה חושב חז ושלום שיש נישוק בין היום הזה לבין השבת, אז יש בעיה. אז כל הזמן באים להזכיר לך שזה בעצם זרוע של השבת. לכן, צריך להכניס את הכל בכניסת שבת. כלומר, התפילה החשובה ביותר של כל ימות החול, זה מנחה של ערב שבת. בסדר? שאנשים לא כל כך מדייקים בה. ערב שבת. אני מדבר בשבוע, לא דיברתי על השבת עצמה. בסדר? נכון, שזה מלקט את כל התפילות. לכן צריך להגיע בזמן לבית כנסת, לא להגיע כבר שכולם נמצאים בלחד ובי. צריך להגיע במנחה של שבת.
יש לה עניין של המנחה הגדולה של ערב שבת?
לא, אני לא מדבר על זה עכשיו, אחרי זה כבר פרטים איך, אבל... בעיקרון, על פי הקבלה, התפילה היא צריכה להיות דווקא קרובה למעבר. כלומר, כמה שקרובה לערב. דאי נשמת כל חי, כי הבינה היא נשמת כל חי. היא נחתה על ראש צדיק, לפי שבשבת היא יורדת על ראש היסוד, שהוא צדיק. אז הנשמה הזאת יורדת על הראש של הצדיק, של היסוד. מה זאת אומרת שהיא יורדת על הראש שלו? הוא פשוט מבין דברים, הוא קולט דברים שהוא לא אמור לקלוט, לא יכול לקלוט לפני כן. דאי הוא יום השביעי, שהיסוד הוא יום השביעי. איך יום השביעי זה היסוד? הרי יום השביעי זה מלכות, לא? לא. אמרנו כבר ששבת זה מלכות. כלומר, מלכות שעולה לבינה. אבל השביעי זה עדיין לא שבת. כלומר, לא להתבלבל. יש שביעי ויש שבת. אתה יכול להיות בשביעי בלי להיות בשבת. זאת אומרת, שביעי זה עדיין מספר או שם? מספר. כלומר, עוד לא הגעת לשבת ביום השביעי. אם אתה עובד בצורה נכונה, אז היום השביעי מתגלה החלק הפנימי שבו שנקרא שבת. אתם מבינים או לא? אבל אם לא, היום השביעי נשאר מספר, כמו ימות השבוע. אז אתה סתם במעגל של זמן, לא מצאת את היושר.
אתה לבנות אותו כל השבוע.
כן, אתה לא בונה, אתה רק מגלה. אין מה לבנות פה, הוא כבר נמצא. עכשיו, אם הזמן שלך הוא זמן עיגולי, מעגל, אז אתה, יש לך 1, 2, 3, 4, 5, 6, זה 7. אתה עדיין במעגל. אבל השמונה, זה השבת, הוא נמצא באמצע, הוא פה. בסדר? זה השמונה, זה השבת. שבת זה באמצע השבע. אז זה לא מספיק להיות ביום השביעי. ביום השביעי, שבת. לא שבת. שבת, שביתה. אבל זה נקרא יום השבת. דהיינו, שביעי מבינה ולמטה. אז אתה יכול להישאר עדיין חיצוני, גם אם אתה ביום השביעי.
זאת אומרת, אם הוא לא בראש הנכון, הוא ביום השביעי הוא מחלל שבת, כאילו הוא עושה משבת חלל ריק.
חול. פשוט מאוד, מילה חול. ומקבל ממנה שפע חיים, לכן נקרא יסוד, כל חי. לכן הוא צריך לקבל את הפנימיות, עכשיו המילה ביום השמיני, נכון? לכן זה השבת, השבת זה כמו ברית מילה, נכון? זה נקרא ברית, אות, יש כמה אותות, תפילין, שבת, כן? זה מה עוד?
חודש.
חודש.
תפילין,
שבת, ברית, נכון? אז זה נקרא חי. עכשיו הוא נקרא קול, והוא חי, אז זה קול חי. נשמעת כל חי. עכשיו אתם מבינים מה זה נשמעת כל חי. אתה מקבל מהנשמה הבינה שמעבירה על היסוד שנקרא כל חיים. לכן כשאתה אומר נשמע את כל חי בשבת, זה עוד מדרגה.
מה זה בין
כל לחי? בין כל לבין חי. כל, הוא אוסף את כל המדרגות, אבל עכשיו הוא צריך להיות בחיות כדי להזדווג. הרי יסוד שלא חי, לא יכול להזדווג. אבל לא מספיק שהוא יהיה יסוד, הוא צריך, שהוא כל, הוא צריך להגיע גם לחי. איפה
חי?
מה זאת אומרת איפה חי?
ביסוד.
ביסוד, היסוד, הפנימיות שלו, החיות שלו. זה נקרא תפילת 18. חי. כן, והמבין יבין. זאת אומרת, איך קוראים לתפילה הזאת? תפילת העמידה. ואמר, לשון לימודים קרינן לה. בעשר ספירות שבראש, קוראים ליסוד לשון לימודים. נכון. כלומר, בעשר ספירות שבראש, כי יש עשר ספירות שבגוף, ועשר ספירות שבראש, נכון? אז בעשר ספירות שבראש קוראים ליסוד לשון. זה היסוד של הראש. זה כמו גוף קטן הראש. בסדר? חוץ מהגוף השלם, יש מיני גוף, שורש גוף. עכשיו, בראש עצמו יש לנו עשר ספירות, נכון? חוכמה, בינה, דעת, כן? והחלק התחתון, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. כל זה, זה בעצם עשר ספירות שבראש.
איפה התפארת שבראש?
החותם, כן? לכן, על שם הכתוב, אדני אלוהים, כן, נתן לי לשון לימודים. אז זה נקרא לשון לימודים. מה זה לשון לימודים? לשון סך הראוי ללמד. כשאדם בעצם מתפקד עם היסוד שלו כראוי, אז היסוד שלו, מה הוא עושה?
הוא
משפיע, נכון? זה הפונקציה של היסוד. עכשיו, איך אתה עושה את זה בגוף? אנחנו יודעים איך אנחנו עושים את זה. אבל איך אתה עושה את זה למעלה? על ידי זה שאתה מלמד תורה. ברגע שאתה מלמד תורה, אתה בעצם מפעיל את היסוד שלך, את הברית של הראש, כדי להעביר תורה לחברים. ולכן זה זיבוב. כל לימוד תורה זה זיבוב. ואי היא שער יעלה בין טרן ציפבן, דאינו נצח ורוד. ומאיפה עומד היסוד? בין שתי השפתיים, שזה נצח למעלה, וסליחה, נצח והוד. והיסוד באמצע. ואימה שורה על היסוד שהוא בין השפתיים, שהם נצח והוד, שבעשר ספירות שבראש. כל הזמן צריך לדעת איפה עשר ספירות שבגוף, ואת המקבילה להם בעשר ספירות שבראש. המלכות זה הפה עצמו. הפה. כל הבניין נקרא פה, זה נקרא מלכות. כשאתה אומר
מלכות פה,
למה אתה מתכוון? לשיניים, ללשון, לשפתיים, לחיך, לגרון, כל זה נקרא פה, נכון? אתה לא נכנס לפרטים. אם אתה רוצה להיכנס לפרטים, אז לפנים יש עוד מדרגות. אבל הפה עצמו הוא כללות, כמו המלכות.
והשפה...
סליחה?
זה
באמת
עיגול.
כן, 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 זה עיגול, זה נקבה. זה נקבה, והלשון זה האמצע. כן? כלומר, כן, והלשון זה בעצם העניין של החיבור, כמו שציירתי פה, נקודה באמצע. עכשיו, הלשון זה יותר פנימי מהשפה. זוכרים, נכון? שפה ולשון, כן? אני לא יודע אם יש לזה תרגום בלועזית. לונגאז' איך אומרים? כן, אז זה לא אותו דבר. שפה זה חיצוני, לשון זה פנימי. כלומר, אם אתה יודע 70 לשון, זה לא 70 שפות. הבנתם את ההבדל? מי שיודע 70 לשון יודע את מה? את היסוד של האומה שמדברת בשפה הזאת. הבנתם? זאת אומרת שאם אתה לא מכיר את הדברים מבפנים, אז אתה רק יודע שפה. אבל אם אתה מכיר את הדברים מבפנים, אתה יודע גם לשון. לכן צריך ללמוד לשון הקודש, לא שפת הקודש. זאת אומרת, לדעת את לשון הקודש מבפנים, מהיסוד שלה. רוצה לומר שאמא שורה בשבת על ידי התפילות שאומרים בלשון, בלשון שבין שתי השפתיים. כלומר, מי מתפלל באמת? הלשון. הלשון בעצם זה הזיווג, התמידי, כל הזמן. עכשיו אני מדבר, הלשון שלי כל הזמן בזיווג. אם הלשון הייתה עומדת באמצע ולא מכה למעלה ולמטה, לא הייתי יכול לדבר. אבל פה זה יותר מפתי, זה זיווג. זאת אומרת, אם אני שם את הלשון באמצע ואני לא מאפשר לה לזוז, תוציאו מילה מהפה, אתם לא יכולים.
אבל זה איך הוא מכה, הוא נותן רושם.
זה נקרא זיגוג. זה לא מכה כדי להרבית. פה זה הקאה מלשון מפגש. ולכן אי אפשר לדבר חוץ מאות אחת שיכולה לצאת. למה? כי היא מלכות. אז אני יכול להגיד, בלי להזיז את הלשון. אבל אני באמת רוצה שהה הזאת תקבל, היא צריכה לעבוד דרך הבניין הזה. לכן לא טוב לשרוק.
לא טוב?
לשרוק.
אבל זה בסוף של מנגינה.
למה? בגלל שאתה מוציא בעצם מילים בלי זיווג.
אבל זה מנגינה.
בסדר? אז צריך לדעת, כן, יש לזה עניינים, מקורות, לא ניכנס עכשיו לעניינים, אבל לא מומלא. כן, זה כאילו שאתה מוציא בעצם זרע לבטלה. ואחר שאמר שהיסוד הוא סוד הלשון, כן, עכשיו, מפה מופיע גם העניין של ללוש, נכון? אתה לש את האוכל, נכון? אז זה הלשון, לשון זה לשון לש, לש את הפת, כן? אז זו לישה. נכון, אז הלשון הוא בעצם לישה קטנה בקומת הראש, בקומת הפה. כן, הלשון והחותם מאוד מאוד קשורים. בסדר? כי בעצם זה אותו דבר. הסיומת של האף זה הלשון. בסדר?
זאת אומרת שמי שיש לו אספתום כל הזמן יש לו בעיה בחיבורים?
בוודאי. לכן יש רופא שמומחה רק לאף אוזן גרון. אמר כי בשבת היא פה, וליל שבת היא סוד הפה. כלומר, אם ליל שבת זה סוד הפה, זה כללות, נכון? זאת אומרת שאני צריך עכשיו למצוא בתוך הפה את הלשון, נכון? אז שבת בלי לשון זה כמו פה בלי לשון. אתה צריך למצוא את התוכן הפנימי של השבת שנקרא לשון. לכן רש"י למשל היה מקפיד בשבת לא לדבר בשפה אחרת חוץ מעברית, למרות שהוא היה צרפתי. כן, כל המשפחה שלו היה אסור לדבר בצרפתית בשבת.
עד היום צרפתים מקפידים על זה.
כן?
כן. זה היה
בכפר. זה חשוב מאוד. אז אצלו בבית היה אסור. דהיינו, המלכות שיסוד התורה שבעל פה. אז המלכות יסוד תורה שבעל פה. דהית פתחה בערב שבת לקבל עלה, שנפתחת בתפילת ערבית של שבת, לקבל אורחותיה מאימה. זאת אומרת, היא מקבלת עכשיו, מה זה אורחותיה? אורותיה, סליחה. מה היא מקבלת? היא מקבלת את המסרים שהיא אמורה ללמוד אותם. היא ילדה. פה זה אימא. הילדה לומדת מהאימא. אז זה בשבת. לכן נקראת שבת. היא בת. שהיא צריכה ללמוד מהמדרגות העליונות שנקראות שין. זאת אומרת שהיא חייבת לעלות למעלה, אז היא מקבלת אורות. אז מה אנחנו אומרים לה? בואי קלה, בואי קלה. כן, בלחד עודי. והי תלותה דשבת, בתפילת ערבית של ליל שבת, שאז נבקע היסוד ואימה. מה קורה בערבית של שבת? כאן הרב, כן, הזוהר הקדוש מלמד אותנו מה קורה בזמן התפילה. נבקע היסוד של אימה, וכל אורותיה מגולים, זה כאילו היסוד של הפתוח, וכל האורות עכשיו מתגלים כלפי חוץ.
זה בבואי קלה.
מה?
זה בבואי קלה.
באור גדול, בשביל מי? למלכות וגם לתחתונים. כי אין חשש כבר, למה? כי גם התחתונים, איפה הם נמצאים? בתוך הגבול של הקדושה, כלומר זה עולם האצילות. לכן אסור לצאת בשבת מחוץ לתחום של שבת. עכשיו, אם אתה בתחום של שבת, אין לך פחד. אין חיצונים בשבת. בבוקר, אם אני פותח ברז, אני לא יכול לשתות בשלוק הראשון שיצא מהברז. אבל בשבת אין לי שום בעיה. גם המים שנשארו בלילה בתוך הברז, אין להם שום בסדר? אין שום חשש בשבת. בתנאי שאתה לא יוצא מהתחום. לא מנטלית, לא דיבורית ולא מעשית. זה לא רק איסור להדליק אש או מנוע, זה לצאת. אם אתה יוצא מהתחום של שבת, חז ושלום, כמה קילומטרים? כן? 2 קילומטר מחוץ ליישוב, אתה כבר כאילו נפלת לזמן של כל זה. נזרקת לבד.
אלא כן עירפת.
חז ושלום. דה, סלוטה דשבת היא קריאת קבלה. לכן איך נקראת התפילה של שבת? קבלה. מה זה קבלה? כי תפילת ערבית של ליל שבת נקראת קבלה. קבלת שבת. כלומר, מה מקבלים? זה סוד הקבלה, זה תורת הקבלה, לכן היא באצילות. תורת האצילות זה תורת הקבלה. כלומר, ללמוד איך לקבל. מתי לומדים איך לקבל? בשבת. כלומר, בשבת זה הלימוד החשוב ביותר של הקבלה, של איך לקבל. אתה לומד לחיים שלך איך מקבלים מדרגות. כי זה הדבר שאנחנו הכי פחות יודעים.
מנסים לקחת.
כן? כי אז הוא זמן של קבלה, תוספת קדושה מאימה. ומינה מקבלים כל ספירן דן מין דן. ואז בגלל שיש הרמוניה בשבת, שבעצם כל המדרגות יודעות שהן חלק משלם, לכן זה נקרא אצילות. מה זה אצילות? כולם בצל האלף. אלף צל, כלומר בצל האחדות. לכן, כל אחד יודע לקבל מהשני ולתת לשני. מקבלים דן מן דן ונותנים זה לזה. כמו המלאכים. נכון. אז מי שיודע, אז הוא מקבל. משה קיבל תורה מסיני. כלומר, אם אומרים לנו שמשה קיבל תורה מסיני, זאת אומרת שכל השאר לא. מה כן? הוא מסרה. אחר כך בסוף כתוב, הם קיבלו עליהם. אז זאת אומרת שיש כאן נואנסים שחשוב להדגיש אותם. לכן, ומאימה מקבלות כל הספירות שזה אירנפין זו מזו. זאת אומרת שכשיש לך אור, אתה מחלק אותו, אתה מתחלק בו. אתה מעביר לשני והוא מעביר לך, ואתה משלים אותו והוא משלים אותך. כי אימה משפעת אור וחיות לבב קצוות בזעיר אנפין. והתחתון מקבל מהעליון ממנו. בסדר? אז אימה משפיעה אור לבב קצוות, והתחתון מקבל מהעליון. זאת אומרת, כל עליון אמור לתת לתחתון. ואתה יודע, וגם הוא יודע, מי עליון, מי תחתון. כלומר, זה דבר שאתה צריך לדעת. האם אתה במצב של קבלה או במצב של נתינה ביחס לשני. זה אין פה גאווה או תניות מיותרת. בסדר? אם אני נפגש עם מישהו שאני יודע שהוא במרכאות גדול ממני, אז אני במצב שאני מקבל ממנו, בלי גאווה. הגאווה היא לא לקבל, כי אני, מה אני אקבל ממנו? אז צריך לדעת גם לקבל וגם לתת. כי גם זה שנותן, מקבל.
נכון.
מה הוא מקבל?
רגע.
לא. אני מדבר על מזה שעכשיו הוא נותן לו.
אבל התנגדות לתת.
יפה. זאת אומרת, אם אתה בכלל בא לשיעור שלי, מי נותן למי? אתה נותן לי. אפשרות לתת לך. אז גם אני מקבל ממך. אבל אם הייתי בא לשיעור רק כנותן, אני לא יכול. זה לא נכון. זה אלימות. בסדר? אני צריך ללמוד מהתלמיד שלי, והתלמיד שלי צריך ללמוד ממני. מכל מלמדי התקלתי. ומתלמידי יותר מכולם.
אז יש מורה אחד ושני תלמידים.
לאו דווקא. כל אחד הוא גם מורה וגם תלמיד. יש שני מורים ושני תלמידים. בסדר?
כל בית הספר, אתה גם יכול ללמוד מילדים.
וכל הוו קצוות משפיעים במלכות. עכשיו, כל אחד נותן לשני ומקבל מהשני, וכולם ביחד דואגים רק למי? למלכות. כלומר, במילים יותר פשוטות, לעם ישראל, לכנסת ישראל. בשביל מה? אם אני דוחף יותר פנימה, דואגים לישועה של הקדוש ברוך. לישועתך קיוויתי וציפיתי מכל היום. זה מה שצריך לאתגר אותנו, זה מה שצריך לעניין אותנו, זה מה שצריך לדחוף אותנו קדימה. גם אם יש בדרך אינטרסים אישיים, הרעיון הפנימי הגנוב זה לגאול את הקדוש ברוך הוא מהגלות שלו. כלומר, מחוסר הגילוי שלו בעולם. על זה צריך לבכות. על זה צריך לדאוג. על זה צריך להתבייש. כי זו הבושה כביכול של השמיים שהם עדיין לא מגולים. כראוי. הוא בא בכוח אימה שאין בה אחיזת הקליפות. הוא בא. ובכוח אימה שאין בה אחיזת הקליפות, כי בנשמה למעלה אין אחיזה של קליפות. לכן כשהיא נותנת כוח, מה זה שהיא נותנת כוח? היא נותנת לך גם את האפשרות לקבל, אבל היא גם שומרת, היא מלמדת אותך איך משפיעים בלי לצאת החוצה, בלי להתפזר. זה הכוח של אימה, זה הלימוד שלומדים שם, זה כבר בית דין גבוה לצדק, אמיתי. שלוטה דברנש מקובלת כדם יותקבק. אז תפילת האדם מקובלת לפני הקדוש ברוך הוא ואינה נטרפת על ידי הקליפות. זאת אומרת, אם היית בבינה כשאתה היית מתפלל ולא נשאר רק במלכות, לכן כל מה שלמדנו עכשיו זה איך מעלים את המלכות מנהי לחגת ומחגת למעלה כדי לקבל מדינה, זאת אומרת שבזמן העמידה אתה צריך להיות איפה? בבינה. כדי שלא יטרפו לך את התפילה. ולהיות בבינה זה להיות במדרגה של קרובה לנבואה, כמו שאומר הרמב״ם. אלה? זה אמר עוד, והיא תלותה בעשרת ימי תשובה, והתפילה מתקבלת בשבת כמו התפילה שבעשרה, כן, ימים בעשרת ימי התשובה. למה? מה הקשר בין שבת לעשרת ימי תשובה? למה יש כאן הקבלה בין הימים? כי עשרת ימי תשובה הם למעלה מהזמן, אתם זוכרים? למדנו את זה כבר. כי הרי בשנה יש 355, זה נקרא שנה, שין, נון, ה, 355.
נשארו
עשרה. אז יש עשרה ימים שהם מחוץ לזמן, הם נקראים עשרת ימי תשובה. לפי זה גם שבת היא לזמן, לכן לשבת לא קוראים זמן, אלא יום. זה משהו אחר, זה לא זמן, יום זה לא זמן. בסדר? כי זמן זה דבר שאני יכול לקדש. יום הוא כבר קודש מעצמו. זאת אומרת שיש תכונה בעשרת ימי תשובה שהם מקודשים מלמעלה. אז נמשכת הערה עם העילה. מה קורה באותם ימים שהם למעלה מן הזמן, כלומר במדרגה של יום? כל פעם שאתה אומר יום, תדע לך שעכשיו אתה מדבר על נשמה, על אימא. שמה מוארת הבינם, הבינם העירה ביום.
גם יום כיפור.
יום הכיפורי. אין דבר כזה יום כיפור. בסדר? גם כן. זאת אומרת שזו מדרגה שיש בה, למרות שהיא תחת הזמן, כי הרי אני קבעתי ראש חודש.
זה מנגנון שבתי.
אבל יש לה מין מנגנון שבתי שהוא למעלה, מהזמן. הוא נקרא יום. אז זה נקרא הערת אימא הילאה, לכן אז כל התפילות מתקבלות. כל פעם שאתה במדרגה כזאת, התפילות שלך מתקבלות. כלומר, יש פשוט, אם היינו מסוגלים להבין את הדבר הזה, שנראה מאוד פשוט, כשאתה מתפלל תהיה במדרגה של בינה, כל התפילות מתקבלות. ואם אתה במנגנון של מלכות למטה, שלא עולה לבינה תוך התפילה שלך, אז חבל.
במדרגה של
בינה
זה משהו שאני יכול
לראות, זה אותו דבר. אתה פשוט צריך להיות במדרגה שנמצאת בך, אבל שמשום מה אתה לא מגלה. כלומר, תפגש עם המדרגה הפנימית הזאת שנמצאת. זה מה שדורשים מאיתנו. והיא העילה, וכל זה כמובן נקרא העליונה. נכון? כי יש פעמיים ה' בשם השם, אז מדברים על ה' הזאת, בינה. כלומר, ה' התחתונה עולה ל' עליונה. בסדר? זה מה שאנחנו אומרים פה. בשבת ובימים שהם עשרת ימי תשובה, ובכל הימים שבעצם מגלים בינה. לכן, אם תשאלו בסיס, איפה נמצא יום הכיפורים, איזה תפירה?
בינה.
בינה. בינה. אז למה ראש חודש? הרי ראש חודש זה זמן ממש. זה לא אותו דבר. כן? יש תכונה פנימית שצריך להגיע לשם, אבל הם ימים. אבל נכון, צודקת, שאם אני מקדש את הזמן, מה זה עכשיו לקדש את הזמן? להרים אותו לבינה. יפה. זה נקרא לקדש את הזמן. כלומר, איך קוראים לקידוש של זמן? יום. הבנתם? כלומר, לפני שהזמן מקודש הוא זמן. אחרי שהוא מקודש הוא נעשה יום. באמת? מה זה לקדש את הזמן? להכניס בו ערכים של קודש, כלומר חוכמה. עכשיו, חוכמה לא נכנסת לבד, היא כל הזמן משתמשת בבינה. לכן אתה מקדש. כשאני מקדש אישה, איפה זה? מה זה לקדש אישה?
זה החופה.
בסדר, אני יודע, אבל מה זה אומר? זה שאני נותן לה עכשיו מדרגות מהבינה, מהחוכמה שמעבירה דרך הבינה. זה נקרא לקדש אישה. זאת אומרת, החתן צריך להיות במדרגה של העולם הבא. כדי לקדש אישה, אם לא, איך הוא יכול לקדש אותה? בגלל שהוא נותן לה טבעת ואומר לה, הרי את מקודשת לי, תחת החופה. זה כל זה, זה בעצם רק סימבולים חיצוניים. עכשיו, מה זה אומר בפנימיות? איפה הוא צריך להיות? הוא. זה חוכמה ובינה. כדי שלא ישכח את זה, תמים לו את אבא ואמא שלו לידו. ואת האבא ואמא שלה לידה.
ואמא היא הבינה, ואבא
שיבין שזה המודלים שלו. למה אמרת על ההיסטור?
כן, אנחנו חשבנו אנחנו בן לכל רבע עוף וזהו.
בסדר? והיא העילה. אז זה סוד החוקה.
וזה אנשים לא
יודעים
מה זה מעלתה של
הקבלה. לכן שמה נכנסת שבת. לפי הקבלה, מתי נכנסת שבת? כשאומרים בואי קלה. זה הסוד. נכון. שמה מתחילים לכוון את הכניסה של ה... לאט לאט מתחילים לעלות. נפש מתחילת לילה. מה? זה הסיבוב, זה כדי להיות מצד מערב. בכפר אנחנו לא מסתובבים. כלומר, בכפר, האמת שאנחנו מסתובבים כדי להיות עם הקהל, כי כולם מסתובבים לדלת. הם חושבים שהשכינה נכנסת דרך הדלת. השכינה לא צריכה, היא נכנסת דרך מערב. עכשיו, מערב בכפר זה דווקא לכיוון האחל. עכשיו, כל בית הכנסת מסתובב. אם אני נשאר ככה, יכול להיות שכולם מסתובבים מסתכלים עליי ככה, לא נעים. אז אני עושה כאילו מסתובב יחד איתם, אבל כשאתה אומר בואי קלה, תחזור. כן, אז כדי לא לפרוש מהציבור, לא להתגודד.
רגע, אבל זה לא
עכשיו
כבר, זה חלוקה מסתובבים לספרדים. ספרדים
לא מסתובבים.
מסתובבים.
לקבלה מסתובבים, לפי הקבלה מסתובבים. עכשיו, בכפר, אני אומר, פשוט אנחנו מהצד השני של ירושלים, בגלל זה. אז אנשים לא מבינים את זה, אבל זה העניין. השכינה נקראת מערבה. דרך אגב, גם ארץ ישראל נקראת מערב. שכינה במערב. מה זה אומר שהשכינה במערב? נכון, השכינה, הכותל, הכל מערב. מה זה מערב?
מערב,
ארץ. למה אבל? מה קורה במערב? השמש שוקעת. מה זה שמש שוקעת?
זה זיווג.
שם נעשה נקודת הקונטקט בין העליונים לבין התחתונים. נכון? השמש שוקעת במערב, לא חשוב, זה מה שאתה רואה. הכל כאילו.
כן, אבל זה לא אמיתי, זה...
זה לא אמיתי, הכל מפלסטיק.
זה אשליה, כאילו, כשהשמש שוקעת במערב.
אז הכל אשליה, גם החיים שלך זה אשליה.
זה להיות עם ראייה כללית, לא בראייה אני וההר ממול.
זה לא חשוב, להפך. אתה צריך לראות איפה שאתה עכשיו נמצא לפי הראות שלך עכשיו, בדיוק ככה.
הראות שלי יותר מ...
לא נכון. אז למה אתה לא מכניס שבת? אז למה אתה לא מכניס שבת במקום אחר כמו בארץ ישראל? אם אתה ביפן עכשיו, תכניס שבת מתי? לפי השבת של ארץ ישראל, כי זאת האמת. למה אתה מכניס שבת לפי איך שהיפנים רואים את השמש שוקעת, או בניו יורק, או באמסטרדם?
הזמן.
לפי הזמן שלהם והראות שלהם. למה בכפר אדומים השבת נכנסת בשלב אחר מתל אביב? אתה מבין עכשיו למה?
לא.
בגלל שאתה צריך להסתכל במצב שלך ובראייה שלך של עכשיו. אם יש לך הר מול העיניים והשמש שלך שוקעת ואתה כבר לא רואה את השמש, מבחינתך זה כבר שבת. למרות שמי שבהר עדיין רואה את השמש, יש לו עוד 20 דקות.
זה פה מנגנון של אור וחושך גם.
עזוב, עכשיו, המנגנון שאתה ציינת אותו. אני צריך לראות לא סתם בכללי, אלא לפי המדרגה שאתה נמצא בה עכשיו. הבנת את זה? חשוב מאוד. לכן, והיא העילה, והיא
העילה. אותה בת נכנסת לפני ירושלים.
כן.
בתל אביב נכנסת יותר מאוחר.
זה מה שאני אומר. כי אתה עכשיו מאחורה כבר. אם אני בחוף הים בתל אביב, לוקח לי לפחות עוד 20 חצי שעה עד שהשמש תשקע. נכון?
שפה כבר...
שפה כבר אתה כבר בחושך, כי כבר הרים אנחנו מאחורי ה...
מתקשרים, מדברים, מתקים, חבים.
אז זה שמזמור
להביא
כל הנערות
ולכן גרות
בכל
הכניסה הזאת
צריכה
לבוא בצורה ובכל
מזמור
להביא כשרים, לנערות
בבן.
מה זה בצורה
הזאת?
למה
פה?
מה כל נערות? אז מה? נעשו נערות, נעשו נערות כולם.
נעשו נערות כולם.
לא כולם, כן, כולם אומרים, נעשו נערות כולם. כולם.
כולם.
זה מדרגה פנימית יותר של גבורות. זה גבורות בעתיק. כן? זה גבורות בעתיק. לא, פשוט שקמה שאלה את השאלה הזאת אתמול. זה גבורות של עתיק שמבצמות שכל הגבורות בגלל שהן מעוגנות בשורש האם העיונים, זה נכנס בחוכמה סתימה ויש דברים, אז זה נקרא מקולות מים רבים, אדירים משברי ים. כן? אז אדיר במרום השם, זאת אומרת שיש כאן מדרגה של עוצמה, אבל ממוצקת בשורש. והיא העילה, והיא העליונה וראשונה של שם הוויה, ותקינו בה חמש תפילות ביומה דכיפורים. וכנגדה תקנו חמש תפילות ביום הכיפורים. בסדר? למה יש חמש תפילות ביום הכיפורים? כדי להמחיש שעלית למדרגה של העליונה, התפילות.
איך
אסטרונאוט יכול להכניס לשבת? לפי ארץ ישראל. לפי הזמן של ארץ ישראל. שהוא ממש מחוץ לכולם. הוא למעלה. אז הוא רואה את השעות של ארץ ישראל ומכניס לשבת. למרות שאצלו אין שמש ואין ירח כל הזמן חושך. נכון? אבל שבת שלו זה הזמן של ארץ ישראל כל למעלה. שאלו את זה, אסטרונאוט. אילן רמון. זכרונו לברכה, שאל את השאלה הזו. צדיק, היה צדיק. היה אדם מאמין מאוד. הוא הביא לשם החנוכיה. את הקידוש, ספר תורה. אדם גדול היה. אילן רמון.
אגב, לפי שאלתך, אורי.
זה קדוש לברכה.
שבן אדם יהודי עציב, לא חושב, לא רואה כלום. איך הוא יקבל את השבת? הוא קובע לעצמו את השבת.
כן. זה שאלה של הגמרא. אדם שהוא במדבר, הוא לא יודע בדיוק איזה יום, איזה מה, אז הוא מתחיל לספור שבע. ולפי השבע שלו הוא קובע את השבת. יתכן
מאוד שלנו במציאות, כי אתה ביום שני או ביום שלישי.
אז אם היינו רגישים יותר...
אבל זה לא קצת בעיה יחסית.
היו מרגישים.
היו מרגישים מתי שבת בערך.
זה לא קצת בעיה יחסית למה, זה לא סותר את מה שאמרנו מקודם.
שמה?
שאמרנו ששבת, המעלה של שבת זה יום. ואין לקבוע יום אלא זמנים. ואם ברגע שאומרים שיהודי שבמדבר נמצא שם, אז זה כאן מה שהוא עושה, הוא קובע זמן. ואז הוא מוריד את הזמן, אבל אין פה את המעלה, זה יום.
נכון, איפה הוא נמצא? במדבר, מסכן. הוא במדבר, הוא לא במצב נורמלי, מה אתה רוצה ממנו? הוא צריך להיות במקום יישוב. אדם שנמצא במדבר ולא במקום של יישוב, אז הוא חד ושלום כבר במצב לא נורמלי, אז הוא עושה דברים לא נורמליים.
זאת אומרת שעוד הפעם, אנחנו אמרנו שהמעלה של יום היא לא נקבעת על ידי האדם, ופה מה שאנחנו אומרים, שזה כן נקבע על ידי האדם.
לא, זה מדרגה שלא נורמלי. יש תורה לגנב?
כן.
אז מה, כולם צריכים להיות גנבים אם יש תורה כזאת?
לא,
יש תורה למי שנפל לגניבה. הוא נפל, מה אתה רוצה שיהיה? אז עכשיו יש לו תורה שמתאימה לו. זה לא אומר שאתה צריך להתנדב כדי להיות גנב. יש תורה לגנבים.
יש תורה לכולם.
כן, אז אתה צריך לעלות למדרגה נורמלית. מדרגה נורמלית זה לשבת במקום מיושב, ולא להיות במדבריות. כן, להיות במדבר זה להיות בגלות. כן, אז יהודי בגלות הוא גם כן במצב לא נורמלי. והוא חושב שהוא נורמלי. כן, השם ירחם. זה הדבר הכי חמור שיכול להיות. שמהלא נורמלי אתה הופך להיות נורמלי. אתה חושב שזה כבר נורמלי. ואתה מגדיר לא נורמלי את מי שנמצא בנורמלי. זה עולם הפוך, ראיתי. קיבלתי ספר, עשו לעשות לי מתנה השבוע. הייתי בנתניה, אז מישהי נתנה לי ספר, אמרה לי, אני כבר מזמן רוצה לעשות לך ספר מתנה. הייתי בשיעור. קיבלתי את הספר, אמרתי, זה מתנה? שאני ארחם. פשוט מפחיד מה שכתוב שם. הכל אנטי המדינה, אנטי הזה, הכל. אז בשלום, כאילו, כתוב שם, התחלת בגאולה או חושך כפול ומכופל.
או.
זה הטייטל, כן?
אתה
אגיד
לך,
שונה מתנות יחיד. שני עצום. מה? בסדר, אבל שם יש חז ושלום.
זה השפעה.
ממש מדרגה מאוד מאוד חמורה, לא יודע בכלל איך... צריך לכתוב לרב הזה, אני נמצא בקריית גת. אני חושב שם מי שיש לו דברים להגיד, שיגיד. אני רואה ש...
שובך.
כן. בוודאי. שעל ידי זה מקבל את המלכות חמש גבורות ממותקות נעימה אילאה. בסדר? זאת אומרת שהיא מקבלת חמש גבורות ממותקות. למה זה ממותק? כי הדינים נמתקים איפה?
בבינה.
בשורש. ואיפה השורש של הדינים? בינה. שנאמר, דינים מתערים מנה. ממנה הדינים מתחילים להתעורר באמת. אז אם אני רוצה להמתיק משהו, אני צריך להביא את הכל לבינה. עכשיו, אם שבת אני שם, מה זה אומר? שכל הגבורות ממותקות. לכן, מה לא ייתכן אם אתה באמת באמת בשבת? עקבות, עצבנות, כעס, כל הדברים האלה לא שייכים לשבת. אז זה נאמר ברמז, לא תבערו אש.
בכל
מושבותיכם, היום השבת.
אז זה גם חילול שבת.
בוודאי. בצורה כזאת זה חילול שבת. אמרתי, במחשבה אפשר לחלל שבת, בקריאה, בראייה, בדיבור, במעשה. כל זה חילולים שונים במדרגות שונות, כן, של השבת. גם אם אתה שומר שבת. כאילו בהלכה
הפרטית.
אז יש הרבה מדרגות. אני אומר לאנשים שחיים בחוץ לארץ, אתם שומרים שבת בכל המדרגות חוץ ממדרגת המקום. אתה לא בשבת המקום. אז אתה עכשיו כאילו שומר שבת, חסר לך וחד רגל, יש שלוש רגליים. זמן, מקום ונפש. אז בסדר, אתה צדיק גדול בנפש. אתה צדיק גדול בזמן, אבל איפה המקום? חסר לך רגל. הם לא מבינים אפילו על מה אתה מדבר.
היום הם מבינים.
כן? ביי.
השיעור הזה זה ההכנה לנסיעה שאתה מתכנן? לא, תפגעת העיניים של ה...
זה עזור, זה לא אני, אבל יש לי נסיעה בדרך.
זהו, זה היה בעזרת השם. אני מתכנן.
עוד בדיוק אחרי פורים, בעזרת השם.
להרדיש לדפים? אז אם לא מחזירים את הדקים, להביא את זה...
לא, לא, זהו, זה כבר לא.
זה
כבר לא רלוונטי.
תביאו.
אלה כן. מי שלוקח את הדפים, זה גם דף 10 עכשיו, תביאו אותו, כי אני לא מצלם כל פעם עוד 20. תחזירו אותם, אם לא, אז תחזירו לי, ואני מביא אותם בין כה וכה. בעזרת השם. אז אנחנו ממשיכים, התיקון ארוך מאוד, אתם רואים, נכון? תיקון 21 ארוך מאוד.
אז עוד השם. טוב, היה נפנה ואחר כך לנו חיים קלים.
אוקיי.
זה לא שנה תלמוד, זה לא כל החיים תלמוד.
אה?
כל תיקון זה שנה תלמוד.
כן. זהו,
זהו,
עשה
לנו חלק.
כל השנה,
זה
לא חלק. זה עברנו
חלק. עוד יותר, בתיקון אחד יש כמה מעברים.
לא קשור לנמור.
טוב. רבותיי, בואו נתרכז בעזרת השם. כאן בא רבי שמעון יחותו תגן עלינו אמן. לפרש, שאף על פי שאמרתי לך שתפילת שבת מתקבלת מכוח הערת אימה אילאה, כן, התפילות של עשרת ימי תשובה, אל תחשוב שעשרת ימי תשובה הם כיום השבת עצמו. אתה תגזיר, כן? זה כמו, זה לא הוא. אבל, זה מה שאומר עכשיו רבי שמעון, אבל שבת היא שכינתא תתאה, אבל לילי שבת, כן, הם בחינת השכינה התחתונה שהיא המלכות. כלומר, בערב שבת, בליל שבת, היום בערב, אנחנו מתחילים במלכות. כלומר, הרי מלכות צריכה לעלות עד לבינה. אז הכל מתחיל ממנה, אנחנו מתחילים בערב, אנחנו מתחילים לאט לאט להכניס את המודעות של השבת, עד שהיא מתמלאת בעצם כל השבת. כלילה מתלת אבהן. עכשיו, ממה היא כלולה המלכות? שלושה אבות. נכון, אברהם, יצחק ויעקב. עכשיו, אם היא כלולה משלושה אבות, זאת אומרת שהשלושה אבות, כן, נמצאים בה. אז היא מאמתת. איך מאמתים דבר?
מגלים.
מגלים אותו, נכון? אז זה נקרא בת. היא הבת של השין, מה שהסברנו כמה פעמים. לכן, נכון, לכן, כלילה מתלת אבהן, שהיא כלולה משלושה אבות, דהיינו שמקבלת את השפע מחצת, גבורה, תפארת וזהירנפין. דהינון תלת ענפין דשין. ועכשיו אתה מגלה שזה בעצם שלושה ענפים, שלושה ווים, של האות שין, שלוש ווים. דשבת. שהם סוד ג' קווים של עוד שין, של שבת, שהם כנגד חסד, גבורה ותפארת. אז כשאתה עכשיו מסתכל על השבת, על המילה שבת, תבין שמדובר בשין בשלושה אבות שמשפיעות, משפיעים לשבת, לבת. בת יחידה, קוראים לה בת יחידה. אז יש לה בעצם שלושה אבות שמשפיעים לבת היחידה הזאת. למה קוראים לה בת יחידה? כי בסוד האחדות אי אפשר שיהיו שתיים. אם יש שתיים זה כאילו יש חז ושלום חיצוני. היא יכולה להיות רק אחת. היא בת יחידה. כן.
אומרים שהם במלכות.
הם משפיעים למלכות, לא אמרנו שהם במלכות. הם פשוט משפיעים עליה, זהו. בסדר? הם בונים אותה, הם מחנכים אותה, הם לא בפנים. בסדר?
הם מגיעים עד שם.
ואותיות בת של שבת רומזות על בת יחידה שהיא השכינה. אז היא נקראת בת יחידה. השכינה היא בת יחידה. היא נקודה בחלל דילה. ומילת בת היא כמו בת עין. מה זה בת עין? שהיא נקודה בחלל שלה. מה זה הדבר הזה? דהיינו, שמקבלת שפע המים בחורין, המד, בסוד זרע קודש בנקודת ציון שלה, שהיא נקודה פנימית שביסודה. זאת אומרת, שהשבת, אותה בת מקבלת במרכאות, כן, זרע קודש, היא שלוש מדרגות עליונות. זאת אומרת, שבעצם ממה היא בנויה הבת הזאת? הבת היחידה הזאת, משלושה קווים. זאת אומרת שיש בה קו ימין שנקרא חסד, קו שמאל שנקרא גבורה, קו אמצעי שנקרא תפארת. לכן חייב שיהיה בשבת שלוש סעודות. בכל אחת מהן אתה מזדווג, זה נקרא לאכול, מהמדרגה ששייכת. זאת אומרת שכשאתה אוכל בערב שבת, אתה אוכל את מי? את יצחק. לא את אברהם.
ערב שבת?
זה מתחיל ביצחק.
יצחק שהוא?
בסדר? כי למה זה מתחיל ביצחק ולא באברהם? בגלל שזה מלחמה. אתה עכשיו צריך לעבור מהחול לקודש, זה לא פשוט. ברגע שנכנסת לקודש, כן, זה כמו שאתה נכנס לאיזה מקום שקשה להיכנס, איזה טונות של אנשים מחכים בחוץ. אז אתה כל הזמן במלחמה, בדחיפות, בסוף אתה נכנס פנימה, אתה יכול ללכת בשקט בין השורות. שמה עדיין רבים. כן?
אתה יודע מה קורה בבית יהודי כמה דקות שקצת שבת?
לא, אני לא יהודי. אני ישראל. אז זה נקרא בעצם נקודה בחלל. בסדר? אז הנקודה הזאת היא הזיבוב. זאת אומרת, זה כמו זרע שהותמן בתוך אותה בת. עכשיו, הזרע הזה, בטבעו מה הוא עושה? מתפתח. אם הוא מוצא מקום של הפריה, אז הוא מתחיל להתפתח שם. זאת אומרת, קורה משהו בתוך הבטן הזאת. זאת אומרת שמכל שבת יש הריון. וגילויים שונים, חדשים, בכל ימות השבוע ובכלל בחיים. הייתי אומר בצורה אחרת, כל מה שאתה מקבל בחיים שלך, קיבלת משבתות. שם הזיווג האמיתי הפנימי. עכשיו, איך אתה מגיע לשבת? מכל מה שעשית גם השבוע. כי אם אתה מכניס לשבת את אותם ברורים, גם עכשיו, למשל, עכשיו אנחנו לומדים, נכון? הלימוד שלנו, הוא ייכנס איתנו לשבת? כן או לא? הוא נכנס איתי, נכון? עכשיו, אם הוא נכנס איתי בשבת, מה קורה לו שם? שם הוא מופרה באמת. ושם הוא מתחיל להתפתח. ושם הוא מתחיל להישאר בי, בתוכי ממש, ולעשות שם תינוקות, ילדים, בצורה של חידושים, בצורה של כל מיני השגות. אז זה נקרא שבת. ואמר עוד, ואי חד וכליל כל יומי צווים. עכשיו הוא נקרא חג שבת, הוא קורא לו חג, מעניין? והמלכות, כן? היא, לא השבת, המלכות היא חג. למה המלכות היא חג? הרי מה זה חג? עיגול, נכון? זאת אומרת שהמלכות דומה לעיגול. זה מתאים לנו?
כן.
הכולל את כל הימים הטובים, זאת אומרת, כל מעגל השנה. נכון קוראים לזה מעגל השנה?
ימים טובים.
נכון, ימים טובים, הכל. איפה זה נמצא? בשבת.
אז אם אנחנו מסתכלים את זה לימים הטובים לימים של שבת, אז
נכון, אז עכשיו, רגע, בינתיים אנחנו במעגל, כלומר, היא כוללת גם את החגים. זה אומר שאם אני רוצה למשל לשמור על יום טוב, זה משבת שיום טוב הופך להיות יום טוב. כלומר, אם הוא לא מקבל את הקדושה שלו משבת, יום טוב לא יכול להפוך ליום טוב. לכן כל פעם, אבל כל פעם בתורה, שהתורה באה לספר לי על חג, או פסח, או שבועות, או סוכות, זה מתחיל בשבת. כל הזמן. נכון, תמיד זה מתחיל בשבת. גם אם הוא אומר לך שלוש פעמים בשנה, פתאום מכניס לך שבת. מה אתה מבלבל לי עכשיו? התחלת לדבר איתי על חגים, פתאום אתה חוזר לשבת. להבין שמי שלא שומר שבת, חד ושלום כאילו מחלל את כל המועדות. ככה אתה תגיד. כי אף על פי שפסח, שבועות, סוכות, הם בחסד, גבורה, תפארת, כן, ולאו דווקא לפי הסדר הזה, יש כמה נוסחים אחרים, אבל עיקר הערתם היא בנצח הוד יסוד, שהם מאירים במלכות. כלומר, למרות שפסח, שבועות וסוכות זה פה, תדע לך שבאמת זה יותר למטה, זאת אומרת, קומה אחת למטה, זה אותו דבר, רק קומה למטה, למה? כי זה צריך להיות כמה שיותר קרוב למלכות. אז זה נקרא פסח, שבועות וסוכות, נצח עוד יסוד. לכן היא כלולה מכולם. עכשיו אתם מבינים, עוד פעם, זה שלוש. פה זה שלוש. כלומר זה תמיד שין, עם שלושה ובים. שהמלכות שנקראת בת יחידה מקבלת מהם. עלה איתמר, עליה נאמר, היושב על חוג הארץ. מי יושב על חוג הארץ? היא יושב על חוג הארץ. על מי נאמר? איפה זה נאמר בכלל?
עיר של לאה, של הארץ?
תאירי אותו.
מי יושב על חוג הארץ? בגוגל.
מי יושב על חוג הארץ? חפש. מי זה יושב על חוג הארץ? אבל בפסוק, בלי זה ירנפין. איפה זה כתוב קודם כל? איפה הפסוק הזה? יושב על חוג הארץ. מה כתוב?
ישעיהו, פרק מ', פסוק
כ"ב. כן, אבל מה זה אומר? על מי זה נאמר? איפה?
המשכתם לקרוא.
זה הזוהר אומר, נכון? אני רוצה לדעת איך בפסוק זה מופיע. נו, אז מי יושב על חוג הארץ? מישהו יושב על זה. איך הפסוק הזה מתחיל? מי אומר את זה? מה זה?
מי ברח את
זה? איפה זה נמצא? באיזה קונטקסט?
נחמה נחמה מי?
שבת...
נו, אז מה? אז מה? בסדר, אבל מה זה? אז... איך הגענו ליושב על חוג הארץ?
יש שאלות, מי
ברד
כל אלה, כל
התיאוריות. Yeah, okay.
מתוכן זה
ריבונות
העולם, כמו שאת
פה. אוקיי, נכון. מי ברד עוד שמיים. נכון. אז מה זה היושב על חוג הארץ?
אנשים.
זה
אנשים.
אנשים?
השמיים.
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 אם
אני מבין... אם אני מבין בפשט העניין, שהכדור הארץ וכל הגלקסיה מסתובבות, נכון? מי שיושב עליהם זה חושת הריחות.
והם יושבים עליו.
כי כולנו, הכל חג, הכל מסתובב.
הכל מסתובב סביב אותה נקודה, הכל יושב עליו.
אז איך זה עובד?
לא, תגלה לנו.
שורי בית. הם עשו סלט, תשים את הפדלים ואני אוכל.
אורא... כל מי שמגיע במודעות שלו למדרגה הזאת העליונה של מי, אז הוא בעצמו כאילו נושא בקרבו את הכוח של הקדוש ברוך הוא שמסוגל לשבת על חוג הארץ. זאת אומרת, את אמרת את זה. מי?
מי? מי זה בינה.
נכון. אדם שיש לו מי, אדם שמגיע לבינה, אז יש לו גם את חוג הארץ, גם את הזה, גם ברא כל אלה. המי הזה זה לא שאלה, זה הודעה. מי שמגיע למי, אז הוא מסוגל לעשות 1, 2, 3 וכו' וכו'. וגם בין כל השאר לשבת על חוג הארץ.
על כל המנגנון של
הארץ. על כל המנגנון. בוא נראה מה זה אומר.
זה אומר שאנחנו
איתן
נגיע למי?
זאת אומרת שאם אני נושא את העניין האלוהי, אני משתמש במונחים של רבי יהודה הלוי, בכוזרי. אם אני נושא בקרבי את העניין האלוהי, אז אני צריך להיות מסוגל, מה? אני מוליך, אני מוביל את הערכים של הקדוש ברוך הוא דרכי בעולם, נכון? אז אם הוא רוצה הקדוש ברוך הוא לשבת על חוג הארץ, הוא משתמש במי כדי לשבת על חוג הארץ?
במי
שמי? במי שהגיע לזה, במי שמודע לזה, במי שמשתתף בתהליך הזה. הרי אף פעם לא נראה את הקדוש ברוך הוא, נכון? אין מה לראות. אז את מי אתה רואה כל הזמן? את עם ישראל. אנחנו הגילוי של קודש הבריך הוא בעולם. זה מה שהעולם יראה כל החיים שלו. גם כשנראה את מלך המשיח, אנחנו נראה את הקדוש ברוך הוא, במלך המשיח, דרכו. אתם מבינים? הרי אין מה לראות חוץ מזה. כלומר, אנשים מצחיקים אותי כל הזמן, כשהם אומרים, הקדוש ברוך הוא המלך. שום מלך בשב אדם. אז גם המשיח, לך תזרוק אותו לזבל. יתם בלך אתה עושה אז. הרי זה חייב לעבור דרך מציאות אנושית של עם ישראל. כי אנחנו השם שלו כאן.
מה זה אלי מורה באצבע?
זהו, זה אלי מורה באצבע. זאת אומרת שכל אחד מאיתנו יבין, יפנים את הרעיון המרכזי. את מי זה הרעיון המרכזי? שאני מסוגל להוכיח ולראות שגם אתה וגם אני מדברים על אותו עיקרון אמצעי. אבל אותו אי אפשר לראות, אפשר רק לגלות יותר ויותר. זה נקרא מורה באצבע. זה הופך להיות כל כך ברור בשבילי. ולמה אז צריך לעשות חוגה? כי אני לא יכול לסתור אותך. אני לא יכול להגיד שאתה לא רלוונטי. אני יכול להתנגד. אבל אני משלים אותך ואתה משלים אותי. ושנינו בעצם מדברים על נקודה אמצעית שאף אחד לא רואה, אבל שהיא מתגלה יותר ויותר. זה נקרא מורה באצבע. זה נקרא על חוג הארץ. הקדוש ברוך הוא שהוא זעיר אנפין, יושב על המלכו שהיא בחינת חוג. נכון? כשיושבים בחוג, יושבים בצורה של מעגל. זה נקרא לשבת בחוג. עכשיו, המורה הוא תמיד באמצע החוג. למה? כי החוג מסתובב סביב ציר אמצעי. הציר הזה, גם כדור הארץ, יש לו ציר. והוא מסתובב סביב הציר הזה. אז הפנימיות הזאת, המרכזית, זה השיווי משקל, גם אני עכשיו חי, ויש לי רק נקודה אחת שהיא בעצם, כל הבניין שלי, אם הייתי יכול להמחיש את זה במחשב, כן, בתלת מימד, מסתובב, הכל מסתובב סביר סביר אחד, שהוא עובר מפה, כן, דרך כל הקו האמצעי שלי, וכל כולי, כן, סביב הסיר הזה. עכשיו, הקו האמצעי שנכנס לי מפה, מהחלק של ה... רווח בין
המוח הגדול למוח הקטן.
לא, בין החלקים של הגולגולת. כן, יש לי פתח שם. אצל התינוק זה מאוד רך. כן?
רופת.
רופת. מרפת. מרפת. אז החלק הזה שנקרא מרפת, כן, הוא נושם, הוא פתוח, זה אף פעם לא סגור. גם המוח שלנו זה לא איזה מין בלוק. הוא מתכווץ ומתרחב כל הזמן. עכשיו, הבניין פה, יש לי קו כזה שחוצה אותי מבפנים. זה, הבניין הזה, אליו אני צריך להיות הכי קשור. אם אני קשור לדבר הזה, אני קשור ליסוד הכי פנימי של יואל. ככל שאני מתרחק מהציר האמצעי, לכיוון הצדדים, אני מאבד מהעוצמה של הציר. ואני יותר מסתובב, נראה לי שאני עושה מעגלים עוד יותר גדולים. נכון? זאת אומרת, ככל שאתה מסתובב בחיים, בצורה מאוד מאוד גדולה, זה אומר שאתה רחוק מהציר, ואתה חושב שאתה עושה עבודות גדולות. אבל אתה פשוט רחוק מהציר. ככל שאתה מתקרב לציר בצורה פרדוקסלית, אתה פחות ופחות בתנועה. הציר עצמו כבר לא מסתובב. הוא מחזיק את כל הגלגל. הציר האמצעי, האמיתי. הכל מסתובב סביבו והוא קבוע. זה סוד גדול. זה אומר שכמה שאתה מתנועע בחיים שלך, כמה שיש לך עליות וירידות, עכשיו אני אצייר לכם את זה בצורה אחרת, אתם תבינו יותר כדי להמחיש. זה הקו, זה הציר שעליו אני מדבר עכשיו. אתם ראיתם פעם את ה...
פדרים.
זה אתם חושבים שזה פדרים שהם שטוחים. זה לא נכון. אם אני מסתכל על זה מפה, העין שלי פה עכשיו. זה בעצם דבר כזה. אתם מבינים את זה? זאת אומרת, שפה זה מתעגל. כמו כביש. עכשיו, ככל שהעליות והירידות האלה יותר גדולים, זה אומר שאני רחוק מהציר. הייתי אמור להיות במצב שאני כבר לא משתנה, שאני יציב, שאפשר לסמוך עליי, שאני מתחיל. אבל אם אתה כל הזמן בעליות וירידות, פעם שמח, פעם עצוב, פעם כועס, פעם רגוע, פעם זה, אתה פשוט לא מאופס בחלק האמיתי שלך. אתה רחוק ממנו, אתה מתרחק ממנו, לכן אתה כל הזמן בתנועה. מלך לא זז, באים אליו. זאת אומרת, הכל מסתובב סביב המלך, סביב הנקודה האמצעית הזאת. ככל שאתה מתקרב אליה, אתה צריך להיות היא בסופו של דבר. בלי לאבד את הכוח של העולם. עכשיו, כל זה זה הזמנים, כל זה זה העולם שלנו. והציר המרכזי זה הערך שנקרא קודש, קודשה בריקות. אם אני מתקרב אליו, אז המעגל שלי נהיה יותר ויותר קטן. אני לא צריך מעגלים גדולים. בסדר? זה מתרחק. כשזה מתרחק, אז כשאתה פה, האינפורמציה שאמורה להגיע מפה יותר קשה להשיג אותה. נכון? אם אני מתקרב יותר, אז כל שידור שהקדוש ברוך הוא משדר, אני שומע אותו מיד. פה יש כבר זמן שעובר. עכשיו, אם אני באמת, למשל, דיברתי על שבוע שעבר על מתן תורה. מתי היה מתן תורה? לפני כמה שנים? עכשיו. למה אני לא שומע את זה? כי פשוט... מאז שזרקו את האבן מיין, כאילו, איפה אני פה? זה כמו קול. עכשיו שאתה אומר, הנה, עכשיו אני עושה ככה, תשמעו. אתם רואים את המכה הזאת? עכשיו מה קורה לה? היא מתחילה להיברוח. עכשיו היא נמצאת כבר במקום אחר, רחוק מאוד. כלומר, המעגלים הם בלתי סופיים, עד שבסוף אתה כבר לא רואה כלום. זאת אומרת שהסדר שאני לא שומע מפה זה בגלל שהתרחקתי, אבל ככל שאני מתקרב אני אמור לשמוע עכשיו את מתן תורה. מישהו מסוגל לשמוע את מתן תורה? עכשיו, עכשיו, את הקולות, את השופר, את הכל. זה מה שקורה לתלמידים שהם לומדים עם הבעל שם טוב, חוטות הגנרל. הם במתן תורה, לא כאילו. התורה של הרב כל כך חזקה שהיא מחזירה אותם למתן תורה בהר סיני. זאת אומרת שהם מקצרים את כל הסדר הזה. זה סדר מאוד מאוד קצר. איך שזה משודר, זה נשמע. אתה כשמשדרים פה, אתה שומע פה. זאת אומרת,
ברמה התודעתית אני יכול לקפוץ בזמן.
בוודאי, זה לא נקרא לקפוץ בזמן, זה פשוט לצאת מהמנגנון הזה שלפני שהזמן בעצם מתרחב, כי זה בעצם ריחוק. זמן זה שתי נקודות. הראשונה זה ההגעתית. נכון? זה זמן. עכשיו, אם אני את הנקודה השנייה הזאת מחזיר לפה, אין זמן. אז אני אמור לשמוע כל רגע, זה כבר לא כל רגע, אין אפילו מושג של כל רגע. אין רגעים. זה הכל בתוך...
אני יכול להיות בכל מקום...
אתה מקופל בכל במדרגה הבסיסית, היסודית. כלומר, במדרגה כזאת, גם אם פה עברו 40 יום, שם אצל משה רבנו, כשהוא נמצא למעלה, לא עבר שום דבר. הוא לא יכול אפילו להגיד לך, עברו 40 יום, הוא לא יודע על מה אתה מדבר. שטוב לך עם מישהו. הזמן? אלה אין זמן. וכשקשה לך במבחן, אתה כל רגע מסתכל על השעון.
יום ארוך היום.
אוקיי. נכון, אז זה בדיוק העניין. זה נקרא השתבות. זה נקרא השתבות. עוד פעם, אז אנחנו חוזרים עכשיו. זה נקרא... היא נקודה בחלל דילה, זה הנקודה שבתוך החלל. לכן, והיא חג דקליל כל יומים טובים. והמלכות היא חג הכולל את כל הימים הטובים. כי אף על פי שפסח שבועות סוכות הם בחגת, אבל עיקר הערתם היא ביניי שהם מאירים במלכות. לכן היא כלולה מכולם. אז עליה נאמר, היושב על חוג הארץ, הקדוש ברוך הוא שהוא זהירנטין, יושב על המלכות, שהיא בחינת חוג הארץ, דהיינו נקודת המרכז שהכל סובב עליה, וגם על שם שנקראת חג. מובן הדבר? אוקיי. אבל, נשמתה יתרה, אבל נשמה יתרה המתווספת בשבת, וביומים טובים, ובכל מוספים, דהיינו גם בראשי חודשים, ובכל... בכל המועד, כשמקריבים קורבנות, כן? מה זה הנשמה היתרה הזאת? הרי בשבת אומרים שיש נשמה יתרה. מה זה נשמה יתרה? זה נשמה מיותרת? מה זה תוספת?
יותר.
זאת אומרת, זה אותה נשמה. אין שתי נשמות, זה לא כאילו אתה מקבל עוד נשמה אחרת. פשוט מאוד, עד היום, אתה אכלת ביס מהנשמה שלך. היום, אתה יכול לאכול שני ביסים, שלושה ביסים, התרחבת. כלומר, אתה במודעות יותר גדולה של המי שלך. זה נקרא נשמה יתרה, כלומר, הגוף שלך מסוגל לבלוע יותר מהנשמה שבדרך כלל היא רובה בחוץ ומקצתה בפנים. בשבת קורה משהו שאתה כל כך מתרחב שגם החלקים שהיו בחוץ עכשיו הם בפנים. שכנגדם תקנו תפילת מוסף, לכן זה תפילת מוסף. מה זה המוסף הזה? יש לך ערך... מוסף, ערך נוסף, יש לך מדרגה שאתה יכול להוסיף אותה, שבדרך כלל קשה לך כי היא בחוץ. היא אימא אילאה. אז מה זה המוסף הזה? זה האימא העליונה, כלומר זה הבינה, זה העולם הבא, שקשה לך להשיג כשאתה בכל, כי אתה רוב רובך בעולם הזה. עכשיו תגידו לי, מתת? מתת? מה תתה זאת אומרת? שהוא אמור? כך אומרים בעברית, מה אני אעשה? מה תתה או לא? לא, אתה יותר חי, נכון? אז למה אתם חושבים כל הזמן שעולם הבא זה אחרי המוות? אתם מבינים את הבעיה? לא צריך למות בשביל זה. להפך. אתה משיג את הנשמה... שהיא בעצם מבחינת עולם הבא, אימה, עליונה, בשבת.
במוסף.
כלומר, אתה יותר חי.
במוסף, ממוסף למוסף.
בוודאי. אז היא אימא אילה, אז יש לאדם נשמה יתרה, נמשכת מאימא אילה. כלומר, אתה מקבל חלקים מהנשמה שהם מאוד מאוד גבוהים, שבדרך כלל קשה לך להשיג אותם. עכשיו, אם הנשמה הזאת, החלקים הגדולים האלה נכנסים בך, מה זה אומר? מה זה אומר שהנשמה נכנסת בי יותר? מה זה אומר?
אני מגלה
לך. מה זה אומר? שאני? אוקיי. יפה. זאת אומרת שעכשיו... שעכשיו אכלתי משהו, נכון? אכלתי משהו שבדרך כלל אני לא יכול לעכל, כי קשה לי לאכול את זה. עכשיו, מה אני עושה מהאכילה הזאת?
גדל.
בטח שאני גדל, אני פשוט צריך לצאת עם זה עכשיו הרבה יותר גדול, אני ענק. אז מה קורה לי בשבת הבאה? עוד יותר. זה בלי סוף. בוודאי, זה אור מקיף, אני מדבר רק על זה. זה אור מקיף שאני מכניס לאור פנימי. ועכשיו כשהפנמתי את האור המקיף, נותנים לי מקיף חדש. עוד יותר גדול ממה שהיה לי. אז אני הולך ונעשה כמעיין המתגבר, שמימיו אינם פוסקים. הממים שלו אף פעם לא פוסקים, מימיו. כן.
ממד ההתרחבות.
כן.
אפשר להגיד שכשאתה אומר עולם הבא זה לא עולם
הבא.
שזה לעבור מעולם הבא.
זה בערבית.
לעולם הא'
מה? כן. זה לצאת מהבית אל הא'. נכון. רוצה לומר, גם בראש חודש, אז הנה, ראש חודש, שזה זמן, יש איזו הערה נוספת על הערת ימי החול. זה לא יום רגיל, דרך אגב, בעזרת השם, שיהיו ראש חודש, יום חמישי. בעזרת השם, כן. חוץ משיעור לילה. סוצפת.
איזה שבת
מחכה לנו על הערת ימי החול. אז זה תוספת, אבל נשמה יתרה לא באה אלא בשבת. זה אצלך השיעור או לא? לא, של מי? ברוכים? הרצל וענת ברוכים. החוג מתרחם.
היה מושך מעולה.
זה בשבת. אז לכן, לא בא אלא בשבת. כלומר, הנשמה היתרה לא באה אלא בשבת. כלומר, בשאר הימים יש תוספות, אבל זה לא ממש אתה מגיע לגעת בנשמה הפנימית הזאת שנקראת בינה. בשבת כן, הוא מפרש, תוספת רוח הקודש. מי שרוצה להשיג נבואה, הוא מתחיל מזה. זאת אומרת שזהו תוספת של רוח שבאה מהקודש העליון. וגם יש למלכות תוספת רוח הקודש. אז המלכות מתווסף בה בעצם רוח. כי לפני שאתה מקבל נשמה, זה נפש המלכות, נכון? נפש צריכה לקבל רוח הקודש, ואחרי זה נשמה. אז רוח הקודש קודמת לנבואה. בסדר? לפי שבשבת היא עולה ויורשת את מקום אמא. היא מקבלת עצמות אורות אמא בסוד נשמה יתרה. כלומר, מי שחי ברובד הזה, במדרגה הזאת, באינטנסיביות הזאת, בעוצמתיות הזאת, אז הוא פשוט בעולם הבא. זה לא סתם בשיר, אין עולם הבא, כן. אלא הוא חי שם, באמת. זה מתגלה שם למטה, אבל זה השורש למעלה. ניב, שפתיים, בינה. איזו תכונה בנפש חייבת להיות מפותחת?
דמיון.
דמיון.
הדמיון
הוא חשוב מאוד. כי בלי דמיון אי אפשר לדמות דבר לדבר אחר. ואמר עוד, לשמור על זה, לשמור על כל המדרגות ביחד, על שכל, רגש ודמיון. כן, ככה שורדים. שכל, רגש, דמיון. זה שורד. ואמר עוד, שלוטה דשית יומיים בחול, שלט זימין בכל יומה. אבל התפילה בששת ימי החול, שלוש פעמים בכל יום, הגם שנשפט אז תוספת הערה לנשמות, כן, ויראי השם וחושבי שמו, כן, כמובן שמקבלים מדרגות מדרגות, אבל זה לא אותו דבר כמו בשבת. היא שכינתה תתאה, אבל היא רק הערה באלמה משכינה התחתונה שהיא מלכות. כלומר, בימות החול אתה יכול לקבל רק הערות מהמלכות עצמה, לא מבינה כמו שאתה מקבל בשבת. כללת תמנה סרט סלוטים, שהיא כוללת 18 תפילות שיש בששת ימי החול. הרי 3 כפול 6, 18. אז גם היא קוראים לה 18, ויש 18 כאלה.
וואי, זה בניין.
דהיינו, סליחה?
בינה של שבת
במשך כל הזמן? כן, הם נקראים כבר שבת. איך קוראים, כמה זה 18 כפול 18?
324.
כן? 324. כלומר, שין, כף, דל. בסדר?
שוקד.
לא. לא. זה לא קוף. בסדר? כלומר, זה עם כף, כן? שישקוד ועם כוף. אבל פה אנחנו מדברים על שין חף דלת. זאת אומרת שבעצם יש לנו שין חף דלת מדרגות כל השבוע. לאט לאט. תלת זימין ביומה, סלקין בשיט יומיין חי. 3 תפילות בכל יום, עולים בשישה ימים 18, כנגד היסוד הנקרא חי עולמי. זאת אומרת, תפילת 18, אמרנו את זה מקודם, אבל אנחנו חוזרים עכשיו בטק, היסוד הוא 18, כלומר, התפילה של 18 זה תפילה של יסוד, שצריך להתחבר במלכות. ועל שמה יתקרה תפילת כל פה. כלומר, מה זה תפילת כל פה? תפילה שמחברת בין כל לבין פה. יסוד ומלכות. אז זה נקרא תפילת כל פה. זה לא סתם all mouthed, כן? ועל שמו, על של היסוד, על השם הזה, נקראת המלכות תפילת כל פה. זאת אומרת, זה התפילה של הכל שמתבטא בפה, שמופיע בפה, שמשתמש בפה. כמו זכר ונקבה, איש ואישה, כל ואשתו.
הכל יוצא דרך.
הכל יוצא דרך הפה, הכל משתמש בפה. כלומר, קול ופה נכנסו לחדר. זה איש ואשתו.
קול בקף.
כן, קול בקף, כן? כי קול, כן? כן, הוא. קול הוא כנגד החמישה חסדים הכלולים ביסוד. נכון? חסד שבחסד, חסד שבגבורה, חסד שבתפארת, חסד שבנצח, חסד שבהוד, והיסוד עצמו. זה חמישה. ופה... מספרה מילה, נכון? אם תיקח את הגמטריה של המילה פה, זה פה, זה 80, והה זה 5, 85. כמו מילה, מילה זה גם 85. זאת אומרת, מה זה המילה? עוד פעם, איך אנחנו קוראים ליסוד? ברית מילה, נכון? מילה. אז אם היסוד הוא מילה, אז אני לא מבין, או שהכל הוא מילה, אתה אומר לי שהיסוד זה מילה, נכון? אתה אומר לי, יש לו ברית מילה. מה זה ברית מילה?
ברית קול.
אז אם המילה זה 85, זה פה, זה אותה גמטריה, אז מה קורה? אתה מבין שבעצם אתה מחבר דרך היסוד כבר את המלכות, כלומר היסוד הוא כבר מלכות, כי המלכות נמצאת בו. לכן ברית מילה זה בעצם חיבור, ברית זה חיבור, עם המדרגה שנקראת מילה, עם הפה. שהיא פתח כל הגוף, לכן זה נקרא פתח הגוף. אז איפה נמצא הפתח? בשניהם. כלומר, או בקול, שזה מילה, או בפה, שזה גם כן מילה. שניהם נקראים מילה. זאת אומרת שבעצם זה הכל פתח למה? עכשיו אני עושה את זה בצורה פשוטה יותר. הפתח הזה, כן, הוא פתח למי ופתח למה? ולנתינה. קודם כל, כן, לשתי בחינות הללו יש פה. כלומר, דרך הפה נכנסים דברים, ודרך הפה יוצאים דברים. אז אני צריך לדעת מה נכנס לפה שלי ומה יוצא ממנו. בסדר? כל זה נקרא מילה. כל זה נקרא יסוד. והמלכות מקבלת הערת היסוד. זאת אומרת שההערה הזאת, הפתח הזה, מי מלמד אותה לפתוח? הוא. הוא מלמד אותה להיפתח, הוא מלמד אותה לפתוח. כלומר, ביסוד עצמו מה יש? פה. נכון? בוודאי שיש לשון. הוא עצמו כל הלשון. זאת אומרת שיש בעצם מדרגה פנימית בתוך היסוד ששם כבר יש לו פה. שאחרי זה כשהוא יתפתח הוא יהפוך לפה יותר גדול, יותר ממשי. יותר גלוי, שמגלה יותר. אבל הכל כבר יצא מפה, גם ליסוד, זה נקרא פי היסוד. בדיוק. לכן אצלו זה בקטן, ואחרי זה בגדול. אז אבל נשמה יתרה, המתווספת בשבת, כן? איפה זה עכשיו? ואמר עוד, כן, צלות הדשית יומין אני חוזר, וכל, תלת זימנים בכל יומה, 18, נכון? על שמי התקרא תפילת כל פה, ועל שמו של היסוד נקראת המלכות תפילת כל פה. כי כל הוא כנגד חמישה חסדים, הכלולים ביסוד, ופה מספרה מילה, שהיא פתח כל הגוף. לא פתח הראש או פתח הפה, פתח כל הגוף. בסדר? והמלכות מקבלת הערת היסוד, ואמר, יש עוד גרעון, גרעון, לא גרעון. יש עוד גרעון בימות החול. חצי ישנים בו.
לא.
טוב.
מה זה גרעון?
גרעון המון.
ממש לא ישנים.
ואמר, כי יש עוד גרעון, כן? מדרגה של גריעות, כן? פחות. יש עוד גרעון, עוד כחיסרון בימות החול על השבתות והמועדים. כי ביומים דחול... הייתה לה מזונה על ידי שליח, כי בימי החול מביאים למלכות את המזון שלה ואת השפע שלה על ידי שליחים. שליח. מי זה השליח? ממתת. כן, מתת. המלאך מתת. בימות החול, אתה יכול לקבל את הדברים שאתה מקבל דרך שליחים. השליח הזה נקרא מתת. בסדר? השליח הזה הוא מביא את הדברים, הוא שליח. אבל בשבת, ביומים טובים, שאז יש תוספת נשמה יתרה, הייתה לה מזונה על ידי דקוצ'ה בריחו. מביאים לה את מזונה ושיפה על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו. זאת אומרת, בשבת אין שליח. כי אתה באצלו, אתה באצילות. אז הוא ביושר נותן לך. הקונטקט. המפגש הוא מפגש עם קודשא בריך הוא ישירות, בלי שום אמצעי. ועל ידי זה נעשה אז ייחוד זון הגדולים. לכן זה נקרא ייחוד זון הגדולים. כלומר, בימות השבוע זה ייחוד זון הקטנים, כי זה נעשה על ידי שליח, ובשבת זה ייחוד זון הגדולים, שזה ישירות מקודשא בריך.
זה סיפור שאלה,
נכון. ואמר, מהו הגרעון של ימות החול? עכשיו, למה, מה זה הגרעון הזה? מה חסר בימות החול? כי וי לאיתתה, בהתפרנסת על ידי שליחה. אוי לה, לאישה שמתפרנסת על ידי שליח ולא על ידי בעלה. זאת אומרת,
יש לך כל ימות השבוע.
פה מה הוא אומר? אומר הזוהר, אוי לה לאישה שמתפרנסת לבד, ושלא בעלה מפרנס אותה. זה מה שהוא אומר. זה העניין האמיתי, ככה זה צריך להיות ביסוד. זאת אומרת, לא רק, לא, הכל. כלומר, הוא לא מפרנס אותה בכל התחומים. אז היא צריכה לצאת לעבוד לבדה, היא צריכה ללמוד תורה לבדה, היא צריכה הרבה דברים בגלל שהוא לא נותן לה מספיק. אז אומר לה, אוי לאישה הזאת, שהפרנסה שלה לא באה דרך בעלה. עכשיו, מי זה השליח? כמו מתת. כלומר, אוי לה לאישה שלא חיה את כל חייה כאילו הייתה בשבת. זה מה שהוא אומר. וכאן השליח הוא מלאך מסעת שנעשה אמצעי להעביר השפע מזהירנפין לנוקבה. זאת אומרת, אפילו כשהשליח הוא שליח כל כך גדול, זה לא מספיק. הלוואי שהיא תקבל ישירות מקושה בריחו. עכשיו, איפה זה קושה בריחו? בעלה. הנה? אז זאת השם שיקמה, שיהיה לך בעל שמפרנס אותך, כדי שתוכלי להתפרנס ממנו. והוא כמוהו ביונה, ואנחנו נסיים עם זה, הרי אמרו חז"ל ביונה, כן? במסכת עירובין דף י"ח עמוד ב', דאיתמר שנאמר בה ביונה, והנה עלי זית טרף בפיה. טרף.
פה כתוב טרף. פה כתוב טרף.
איפה זה?
הנה עלי זית.
כתוב לך טרף? אני כתוב טרף. גם בפסוק כתוב טרף. כן? אז והנה עלי זית טרף בפיה. מה זה אומר? מה זה היונה הזאת שיש לה עלי זית בפה? מה זה, מה אכפת לי מכל הדימויים האלה? שואל, עמי עלי זית, מה זה הקשר הזה? למה דווקא עלי זית? ולמה ההביא דווקא עלי זית? אלא אמרת יונה לפני הקדוש ברוך הוא, דהיינו שהשכינה היא הנקראת יונה, היא אומרת לקדוש ברוך הוא, ריבון עלמין, ריבון העולמים, תהה מזונה דילי מסורה בידך, ותהה מרירה כזית. אפילו שהמזון שלי מר, אני מעדיפה שזה יבוא ממך, ולא משליח. זה מה שהיא אומרת לו. תהיה המזון שלי מסורה בידך, אפילו שתהיה מר כזית. רוצה לומר, מזה בא הביטוי, אני מעדיף לכל זיתים ולחם מאשר... קונטסט אקסטשון, ספר מורג'י דיפיין דזולים. ומזה זה בא. כן, זה בערבית, אל תדאגו. רוצה לומר, השכינה אמרה יותר חשובה לי שיקבל גבורות ממך שהן מרורות. באמת? ולה תהה מתוקה בבחינת חסדים, אני מעדיפה לקבל מבעלי, מאשר לקבל מבחוץ, אפילו שזה נראה לי יותר מתוק, יותר חסדים, ומצורה ביד שליח. הוא מפרש, הוא שליח, והי אתר, דה מתת, ושליח, כן, במקום הזה, הוא מתת שהוא השולט בששת ימי החול. והיום מה עושים? שולחים את אנשים לעמוד, ואנחנו הולכים ללמוד. טוב, הוא ממשיך ואומר, ועוד יש לומר, בשבחה של השכינה, כי שכינתה אית קריאת סלוטה דפיסחה מסיטרה דימינה. השכינה נקראת תפילת הפסח, מצד החסד שבימין, כי אז ייחודה עם זיירנפין מצד החסד. כלומר, יש זמנים, ולפי הזמנים הגוון של החיבור משתנה. אז בפסח זה בצד החסדים. שלוטה דראש השנה מסתרה זה שמאלה, אבל בראש השנה למשל זה דינים יותר, אז זה בצד השמאל. שאז ייחודה מצד הגבורה. זה כל מיני שיטות וגוונים של ייחודים. הרי זה אף פעם לא אותו דבר, נכון? תמיד זה משתנה. אז הזיווג הוא בעצם כל הזמן לפי המצב הנפשי שלו ושלה. וגם לפי הזמן ולפי המדרגות. לכן גם אם תלמד את הטקסט הזה מחר, זה יהיה שונה. למה? כי הזמן השתנה, אתה השתנית, והתובנות שלך השתנו. נכון. זאת אומרת שאל תתייאשו כשאתם רואים דבר שלכאורה חוזר, אל תגיד אף פעם, זה כבר למדתי. אין דבר כזה למדת. זה היה שנה שעברה ברמה אחרת. פלוטה דשבועות מסתרה דאמצע איתה, אם לא, אז בשביל מה אני עוד פעם חוזר לפורים ולשפצח? כבר עשיתי כבר.
אתה לא חוזר.
53 שנים אני כבר עושה פורים. אז מה? לא, זה כל הזמן פור אחר, זה מדרגה אחרת. לכן, פלוטה דשבועות מסתרה דאמצע איתה, אז שבועות זה מצד האמצע. תפילת חג השבועות, כי זה תפארת. בעמוד האמצעי זה מתן תורה, תורה זה תפארת. שאז ייחודה מצד התפארת, הוויה היא בכל אתר לקבלה לה, שם הוויה שבזעיר אנפין הוא מזומן בכל מקום לקבל את המלכות ולהתייחד עמה. והיינו בכל מקום כפי השתנות הזמנים, בפסח בחסד, בראש השנה בגבורה, בשבועות בתפארת. שבת שלום. לא, כי אני לא, שבת לא יהיה שיעור. יש שיעור קיים, כן? אבל הוא אצל עמנואל. אם יצא את עמנואל, הוא ייתן לך אותו.
שלחת ומתחילת את המחור.